אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים. שלום לכם, האם אספירין יעיל נגד נגיף קורונה? השאלה הזו נבדקה במחקר ישראלי חדש, מיד התשובה המפתיעה. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר, ובשידור חוזר בשבע בערב במשך שעתיים, ובתוכנית היום נעסוק בין היתר בעניינים האלה. נוטלי אספירין נדבקו פחות מנגיף קורונה, ב-30% פחות, ומשך המחלה של מי שנדבק היה קצר יחסית, מיד על המחקר. וגם איך אפשר לרסן את החיידק הטורף סטרפטוקוק A? בשאלה הזו עוסק מחקר חדש, מיד נדבר עם החוקר הישראלי שהוביל את המחקר. חלל, נחשף סודו של הענן המוזר שמופיע ונעלם במאדים. במסגרת הפינה מנפלאות המוח, סוף סוף אפשר לדעת מה הסוס שלנו מרגיש, אם יש לכם סוס כמובן, ותצוגה על הבטן וווייז בשרבול, החולצה החכמה. הנה זה בא, או הנה היא באה. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה אלכסנדרה לויקר. על הביצוע הטכני, דיג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים, גם כאסקט, בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. נוטלי אספירין בסיכון נמוך של כ-30% להידבק בנגיף קורונה, ומשך המחלה של מי שנדבק ונטל אספירין היה קצר ביומיים שלושה בהשוואה למי שלא נטל אספירין. הדברים עולים ממחקר חדש שנערך על ידי קופת חולים לאומית, בית החולים ברזילאי ואוניברסיטת בר אילן. ועוד נתון מעניין שעולה במחקר, בקרב מאושפזים עם קורונה שיעור התמותה היה נמוך ב-5% בקרב מי שנטל אספירין. אנחנו שמחים לומר שלום לראש המעבדה לגנומיקה של סרטן ומחלות מורכבות בפקולטה לרפואה באוניברסיטת בר אילן, דוקטור מילנה פרנקל מורגנשטרן, שלום לך.
שלום.
אז למדי אותנו על המחקר שערכתם יחד עם בית החולים ברזילאי ולאומית שירותי בריאות, בבקשה.
כן, בעצם מה שעשינו, אנחנו עבדנו על חולים מקופת חולים לאומית, ובעצם לקחנו יותר מ-10,000 חולים שיצאו בדיקת קורונה בתקופה מפברואר 2020 עד מאי, בגל הראשון בעצם. ומה שעשינו, הסתכלנו על הפרמטרים שונים, ועשינו שתי קבוצות של אלה שהיו חיובים אחרי הבדיקה, ואלה שהיו שלילים אחרי הבדיקה, ולקחנו את אלה שקיבלו אספירין רק לפריימרי פריבנשן, מה שאומר שאין להם מחלות קרדיו-וסקולר, אבל יש להם סיכוי להתפתחות המחלה, למשל, לדוגמה, כולסטרול גבוה, והם מקבלים אספירין כפריימרי פריבנשן. מה שמצאנו, שאלה שקיבלו אספירין כפריימרי פריבנשן, הם היו פחות חיוביים, זאת אומרת, הם הייתה ירידה של החולים חיוביים בקבוצה הזאת, וגם משך המחלה הייתה יותר קצרה, ב-2-3 ימים, ויציאה מהמחלה הייתה יותר קלה, זאת אומרת, מה שנקרא היום long covid, מה שנמשך במשך
הזמן, אני מנסה להבין, כן, אצלם זה היה קצר יותר?
אצלם היה יותר קטן. יותר קצר והיה שיפור יותר משמעותי.
עכשיו, מה, למדי אותנו מעט על התרופה אספירין. מה אספירין? מדובר במדלל דם ככל שאני יודע, לא? מה עושה אספירין?
זה תרופה מאוד עתיקה ממלחמת העולם הראשונה שכבר השתמשו בה. זה מחלה אנטי-אינפלמטורית. שברמה נמוכה נותנים אותה לאנשים כפריימרי פריבנשן לטרומבוזיס, לאלה שיש להם כולסטרול גבוה לפעמים.
אז רגע, זו הערה חשובה מה שאמרת, התרופה היא גם מונעת, היא אנטי-דלקטית מה שנקרא, אנטי-דלקטית, אבל זה לא סטרואיד, זה חשוב, כן.
לא, זה לא מקבוצת הסטרואידים, אלא זה קבוצה לא סטרואידים, שהיא אנטי-דלקטית, ושימוש שלה מאוד עתיק, בדיוק, בערך 100 שנה או יותר, ונותנים אותה ברמה נמוכה, 75 מיליגרם, אפילו לנשים בהיריון, כנגד הפלות וטרומבוזיס וקרישי דם, שיכולים לפגוע בהיריון ולהביא להפלה.
אז מה בתרופה הזו גורם למי שנוטל אותה להיות בסיכון נמוך יותר? העובדה שהיא מדללת את הדם, העובדה שהיא אנטי-אינפלמטורית, זאת אומרת אנטי-דלקתית, מה בתרופה גורם באמת לדברים?
זהו, המכניזם עדיין לא ברור, ואנחנו רוצים באמת להעמיק במחקר על המכניזם, אבל כנראה שזה באמת השילוב של חומר אנטי-דלקתי וגם חומר שמונע קרישי דם, שידוע בקורונה כגורם סיכון. אז לכן השילוב הזה, סינרגיזם של התרופה ברמה נמוכה, יכול לתת את היתרון.
וואו,
גם להוריד, גם, כאילו, יש פה פרמטר גם שאנחנו לקחנו קבוצה של אלה שהיו חיובים מול השלילים. כמובן שאנחנו לא יכולים להגיד על אלה שהסימפטומטיים, אבל גם אם החולים עוברים את זה אסימפטומטי, או עם התופעות מאוד מזריות, זה גם איזשהו פרמטר חיובי. לכן, לא, אבל אין לנו כרגע נתונים האלה, מה שהשתמשנו בשביל להבדיל בין קבוצות, זה בדיקת PCR חיובית או שלילית.
אבל זה, האם אפשר להסיק מהמחקר הזה שכרגע אם אני נדבק בנגיף קורונה עליי לבקש מהרופא או מהרופאה אספירין כמשהו שעשוי לשפר את המצב?
זה צריך להיבדק בהמשך כמובן, אבל מחקר שלנו מביא דוגמה מאוד חשובה, שיש השפעה של אספירין ברמה נמוכה כפריימרי פריבנשן באופן כללי על כמה פרמטרים של המחלה. לכן הדיון רפואי, אני מניחה, ייפתח בעתיד. ויכול להיות שכן, לחולים בסיכון, ניתן לתת את האספירין ברמה נמוכה.
מעניין מאוד, תרופה מאוד נפוצה אגב, שגם המניות במרכאות הציבוריות שלה עלו וירדו וכולי, אבל תרופה שמשתמשים בשוטף לדעתי מיליוני אנשים ברחבי העולם.
כן, משתמשים באמת, וגם נשים בהיריון משתמשות בזה כפריימרי פריבנשן.
וואו. טוב, אז הנה למדנו על הקשר האפשרי בין אספירין לבין ההתמודדות שלו.
כן, קשר קיים, וצריך להעמיק ביד. מה שאני יכולה להגיד שזה לא קנדי, כמו שכתבו ב-Times of Israel לגבי המחקר, זאת אומרת, זה לא שוקולד, זה לא סוכריה, אנחנו לא מתכוונים לתת את זה בלי ידע רפואי ובלי סיכונים וזה. להפך, צריך ללכת לרופא משפחה ולעלות דיון, אולי כן, יש יתרון.
מעניין, טוב, גם שווה לנו לפעמים לדעת מה לבקש מרופא או מרופאת המשפחה.
בדיוק, אבל לא להתעסק בסלף מדיקיישן כמובן. בשום מקרה.
תמיד כמובן שווה שבסופו של דבר רופא ייקח אחריות על מה שאנחנו בולים, זו הערה חשובה מאוד. תודה רבה לך דוקטור מילנה פרנקל מורגנשטרן, ראש המעבדה לגנומיקה של סרטן ומחלות מורכבות בפקולטה לרפואה באוניברסיטת בר אילן, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
ווייז בשרוול, תצוגה על הבטן, מסרונים בהקלדה על הזרוע, החולצה החכמה. ככל הנראה שבקיץ הבא נלבש חכם. חוקרים הציגו בד חדש שמאפשר שילוב מושלם של מחשב בבגדים. הבד עצמו יכול להיות גם מסך תצוגה דיגיטלי, והוא עשוי להפוך לכפתורי לחיצה. האנרגיה לכל הדבר הזה מגיעה מהשמש, והוא פותח על ידי קבוצת מחקר מאוניברסיטת פודן בסין, ובעיקר שימוש חכם בטכנולוגיות שמוכרות כבר, של יצירת חומרים מרוכבים בעזרת ננו חלקיקים. מיד נבין מה זה אומר. הדברים פורסמו בנייצ'ר. אנחנו שמחים לומר שלום למעצב התעשייתי אלי יעקובסון, מרצה במחלקה ללימודים רב-תחומיים במכון הטכנולוגי חולון HIT. שלום.
בוקר טוב, דודו, מה העניינים?
עם חולצה כזאת אני רץ לקנות לפחות אחת כזאת, אבל רגע לפני שאני רץ לקנות, בוא ספר לנו, אני מבין שאין פה פריצת דרך ברמה הטכנולוגית, בכל מה שקשור לטכנולוגיה חדשה, אבל יש פה שילוב נכון, וזה גם מספיק טוב כמובן, בין כמה טכנולוגיות.
כן, זהו, קודם כל קיבלתי באמת הודעה מהחולצה שלך, שהיית קצת עצבני אתמול בערב, אז...
החולצה גם מלשינה על איזה כמו זיקית שמשנה צבע גם לפי המצב רוח?
כן, כן, תכף אני אסביר לכם קצת, אבל אחד הדברים שבאמת גם אפשר עם זה לחבר אלקטרודות במוח, לראות מתי בן אדם עצבני או לא, תכף נדבר על זה, אבל באמת הסיבים, הבד הזה, זה באמת כמו שציינת המחקר, והפרסום של המחקר כבר התפרסם לפני חצי שנה, באוגוסט 2020, וכמו כל מערכת, הוא מציג בעצם מה שאנחנו צריכים במערכת תצוגה, זה הולכת חשמל, זה האנרגיה, זה איזשהו חומר פלורסנטי שזוהר, ואנחנו צריכים אנרגיה. אז הטקסטילים האלה נמצאים תחת הכותרת של Display Textile, ובאמת המחקר הזה, חשוב להגיד שזה מחקר, זה עוד לא מוצר, כן? אבל זה באמת מציג בד שמשלב, כפי שאמרת, כל מיני סיבים, שזה סיבים מוליכים וסיבים זוהרים, שבעצם כאשר יש אנרגיה והסיבים מקצרים, הם בעצם זוהרים, וזה מה שנותן לנו סוג של הערה של פיקסלים. וצירוף של כמה פיקסלים כאלה נותן לנו סוג של מסך. ובאמת, אנחנו יכולים לראות הודעות, ניווט, כל מיני דברים כאלה.
אני מנסה להבין, אבל מה השימוש מלבד זה שזה נשמע מגניב או משהו שנכון ללבוש באיזשהו מועדון? שם אתה, לא יודע מה, יכול להקרין על עצמך כל מיני וידאו ארטים. למה בד כזה יכול לשמש אותנו, אבל באמת בשוטף?
שאלת השאלות. קודם כל זה משמש הרבה חוקרים ונותן להם נושא למחקר. על הבד הספציפית.
רגע, אתה נעלם לנו? רגע, הנה עכשיו שומעים אותך, בבקשה. אנחנו מדברים על טכנולוגיות מתקדמות, ובסוף אנחנו נופלים בקו, כן.
כן, אז קודם כל זה נותן תעסוקה להמון מחקר וחוקרים וטכנולוגיה. למשל, הבד הזה פרסומו שהוא קופל 10,000 טעמים בשביל לבדוק את העמידות שלו. אז אם למשל אתה מחפש סטאז' לעשות באיזה אוניברסיטה, להיות מקפל בדים, אז זה כבר דבר טוב שנוצר לעולם.
אוקיי.
דבר שני, בקשר לשימושים, אז באמת כל, אנחנו מדברים מדי פעם בתוכניות על מחשוב לביש, אז מחשוב לביש באמת עוד לא הגיע למיינסטרים, אבל הוא כל הזמן בעלייה. שבאמת אתה אומר, מה פתאום אני צריך מפה על השרבול שלי, אבל מצד שני, המציאות היום היא שאנחנו מסתובבים, רוב החיים שלנו, לא נגיד כל החיים, אבל סביב קופסה קטנה שנקראת הטלפון. ולכל דבר קטן, אנחנו או שתקועים מול המסך כל היום, או שאנחנו מוצאים לשלוח הודעות, או שאנחנו כמובן לא מקשיבים אחד לשני, או מתרכזים במה שאנחנו עושים, כי אנחנו חייבים לעשות איזה לייק או טוויט. אז הבדים מסוג זה נותנים לנו אפשרות, בעתיד באמת לחשוב על מציאות שלא נצטרך להיות כל הזמן מול המסך, ונוכל לעשות בעזרת כל מיני מחוות ונגיעות כן פעולות פשוטות. מעבר לזה, אם אנחנו מסתכלים על תחומים שבהם כן המחשוב לביש מצליח להיכנס לתוך החיים שלנו, אז זה באמת סביבות קשוחות, מה שנקרא early responders, אנשים שעובדים עם כפפות במקומות חמים, במקומות עם אנרגיה גבוהה, ואז הם באמת לא יכולים ללכת עם מסכים, ועדיין צריכים לתפעל כל מיני ציוד דיגיטלי, וזה בעצם הכניסה, בוא נגיד, לעולמות האלה. לאט לאט, אני מקווה שזה ימשיך ויתקדם, ואנחנו נתחיל לראות באמת שימושים.
טוב, אני לא בטוח שלהסתכל על ווייז, על החולצה, כי אני צריך להרכין את הראש כזה ולראות, אלא אם כן זה באמת על השרבול. אבל אני כן יכול להבין באמת למה, זה הרי סוג של יכול להיות תחליף לשעון חכם, שאיכשהו אתה יכול לכתוב הודעות על השרבול וכו', ואני משער שאם דבר כזה כן יצא איכשהו לשוק, כולם יקנו משהו מזה.
כן, אז קודם כל באמת אחד מהדברים שטקסטילים חכמים מתמודדים איתם, שבאין באמת מודל עסקי מוכח. כלומר, מישהו בסופו של דבר צריך לעשות מזה כסף או להצדיק את זה, ועד שזה לא יהפוך לקומן, למה שנקרא נחלת הכלל, לא יראו מזה כסף וקשה לשווק. אבל אז מה שצריך זה באמת אפליקציות וחברות סטארט-אפ, כמו שיש לנו גם בארץ, חברות יותר מפותחות לפחות, שימצאו באמת שימושים לעשות לדברים האלה. יש דוגמה טובה של חברת ישראלית שנקראת סטמרד, שהם עושים ביגוד חוסם קרינה. לאחרונה הם התפרסמו גם של נאסה, עובדים איתם על ביגוד לאסטרונאוטים למאדים, אז זה לדוגמה שימוש יפה של טקסטיל חכם שכן מצאו לו איזה שיעוד. אז גם חולצות שמהירות ויש להם כפתור ויש אפשר להזיז איתם דברים או לראות איתם איזשהו ניווט, כלומר היום זה לא נראה לנו הגיוני, אבל השאלה היא גם ללכת ברחוב ולהסתכל על המסך טלפון שלי בשביל לנווט ולהגיע איזושהי חנות או לאיזשהו מקום, זה כן הגיוני.
אז לא רק במועדוני הדיסקו בעיר.
כן, שאמרת מועדון דיסקו זה מראה בערך לאיזה דור אנחנו שייכים, אבל למה לא? תשמע, אם ימצאו לזה איזושהי שימוש למועדון ולבילויים ולתקשורת ולהיכרויות, הכל בסדר. אני חושב שזה חלק מהאבולוציה שלנו כבני אדם סקרנים ומתפתחים, וזה בסדר גמור, ואם זה יהיה הצידוק או העסק או שמה שיביא את הקונים לקנות את הדברים האלה, אז עד רבה. יש המון דברים חכמים שניתן לעשות עם זה ברפואה ובכל מיני מערכות ביטחוניות, אבל גם שיגיע לנחלת הכלל, לחולצות ונעליים וקובעים, נהדר. אני בעד.
טוב, קיבלתי אגב גם את, טוב, תודה על השיחה המעניינת, וגם קיבלתי את הנזיפה בכל מה שקשור לדוגמה שנתתי. אני מבטיח לעדכן כמובן את הסוגה. מה הולך היום? למד אותי, מה זה? היפ-הופ? לא, אני משאר. לא? איכשהו, אין מעבר להיפ-הופ. בוא נעצור בהיפ-הופ. תודה רבה לך, מעצב התעשייתי אלי יעקובסון, מרצה במחלקה ללימודים רב-תחומיים, המכון הטכנולוגי חולון HIT. תודה.
תודה רבה.
איך אפשר לרסן את החיידק הטורף סטרפטוקוק A? בשאלה הזו עוסק מחקר חדש שנערך על ידי פרופסור אימנואל אנסקי, שכבר נמצא איתנו על הקו, שעמד בראש צוות של מחקר משותף שנערך גם בסינגפור וגם בישראל. פרופסור אנסקי ניהל קבוצת חוקרים מפוצלת, חלקה היה כאן וחלקה בסינגפור, במימון ממשלת סינגפור. המחקר פורסם בכתב העת סל ריפורטס, והוא מספק הבנה מדויקת של האינטראקציות בין החיידק סטרפטוקוק מסוג A שנחשב לחיידק טורף למאחסן, וכן המחקר משפר את היכולת לתכנן טיפולים יעילים נגד החיידק, כגון פפטידים מהונדסים שהחיידק לא יכול לבקע. מי שמאזין לתוכנית שלנו יודע שפפטיד הוא חלק מחלבון, או זה שבר מחלבון, כמעט חלבון, אבל לא. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור אימנואל אנסקי, ראש קבוצת המחקר מהמחלקה למיקרוביולוגיה שבפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית בירושלים. שלום.
בוקר טוב.
אז ראשית, למד אותנו על החיידק הזה, ומה הופך אותו לטורף, ואז נדבר באמת על מה שמצאתם במחקר.
אוקיי, זו שאלה מצוינת. בעצם החיידק הזה זה חיידק שגורם למגוון שלם של מחלות באדם, החל מדלקות גרון. ביום אחד הילד שלך מספר או מהגרן ואומר, כואב לי הגרון, ומסתכלים, יש לו לבן בגרון, וזה החיידק הטורף. זאת אומרת, זה אותו חיידק, אבל ברגע שהוא יכול לגרום גם לדלקת גרון שעוברת מאליה, אבל הוא יכול להפוך לאלים במיוחד, וגם להפוך לחיידק הטורף. ומה הופך את החיידק לטורף? זו שאלה שהטרידה אותנו, והטרידה הרבה חוקרים בתחום. והחיידק הוא מתמודד מול מערכת הגנות. ברגע שהוא נכנס לגוף או דרך הגרון או דרך האור, הוא פוגש מספר הגנות. הגנות מבחינה הזאת שהן יכולות לפעול מיד, לא כמו נגיד נוגדנים שצריכים להיוותר במשך הזמן. והגנות האלה מתמודדות נגד גורמי האלימות של החיידק. זה מין סוג של מלחמה קטנה בין ההגנות של האדם, שהיא המערכת המולדת שיכולה לפעול מיד, מערכת החיסון המולדת שיכולה לפעול מיד, ובין מערכות של החיידק שהן באות לנצח את המערכת המולדת. אז המלחמה הזאת מתחוללת, ובדרך כלל המערכת המולדת, המערכת החיסונית של האדם, היא מנצחת, אבל לעתים רחוקות, החיידק מצליח לנצח את המערכת המולדת, ואז הוא מצליח להתפשט ולחדור לתוך הגוף, ולגרום למחלה מאוד קשה, שהיא מחלה של נמק של רקמות הרקוב, ושמתפשטת מהר, וקשה מאוד לעצור את המחלה הזאת.
וואו.
גם על ידי מתן של אנטיביוטיקה, גם על ידי התערבות כירורגית, וגם על ידי זה שמשפזים את האדם במחלקה לטיפול נמרץ.
איך זה שאנטיביוטיקה לא יעילה נגד החיידק? זאת אומרת, מה הופך אותו לחסין לאנטיביוטיקה?
משחוק, תופך אותו, החיידק הזה הוא לא חסין לאנטיביוטיקה, אפשר לטפל בו, וברגע שיש נגיד כאב גרון, אז מיד מטפלים בו בעשרה ימים בפניצילין או נגזרות של פניצילין, כי למה מטפלים בו עשרה ימים וחייבים לטפל? כי עלולות להתפתח מחלות אוטואימוניות, שיכולות לפגוע בשריר הלב וכו' וכו', ולכן...
זהו, זו הערה חשובה, כי באמת לא רבים יודעים, אבל החיידק הזה, כשהוא מטייל, הוא יכול ליצור דלקת בקרום הלב, בשריר הלב, יכול שם לעורר חגיגה דלקתית בגוף.
נכון, הוא יכול לעורר חגיגה דלקתית, בגלל שיש לו מרכיבים על פניו שהם דומים לכל מיני מרכיבים באדם, ואז אם אתה נדבק כמה פעמים, מתפתחים נוגדנים, מופעלת המערכת האימונית שדורשת זיכרון, אבל זה לוקח כמה זמן, ואז מתפתחים נוגדנים או תאים שפוגעים בדטרמיננטות המשותפות לחיידק ולגוף, גם דומות.
זה מה שמסביר את המחלות האוטואימוניות, במסגרתן הגוף תוקף את עצמו.
נכון, זאת אומרת, הוא יכול לגרום לזה, ולכן ברגע שיש דלקת גרון, נהיה צריך לטפל עשרה ימים, כדי להבטיח שלא יהיה, שהחיידק ייעלם, כדי שלא, המערכת האימונית לא תפתח נוגדנים מסוג כזה.
ברשותך אני רוצה לחזור רק למחקר שלך כדי באמת ללמוד את כל מה שאתם הצלחתם לגלות על ריסון החיידק הטורף. אז מה מצאתם?
מה שמצאנו זה שהרי אנחנו חקרנו את המערכת האימונית המולדת, זאת אומרת שמיד פועלת כנגד החיידק, ואחד הדרכים בה החיידק, המערכת מתמודדת כנגד החיידק, זה ליצור את אותם החלבונים שהם נקראים חלבונים שהתפקיד שלהם זה להגן עלינו ולהרוג את החיידק. ועד עכשיו המחשבה הייתה שהחלבונים האלה שנוצרים מיד במהלך המחלה, הם החלבונים נקראים חלבונים אנטי-מיקרוביאליים, כי התפקיד שלהם זה בעצם לפגוע בפולשים המיקרוביאליים שחודרים. אז החלבונים האלה זה פפטידים קטנים, כמו שאמרת, והמחשבה הייתה שהפפטידים הקטנים האלה הם פועלים על ידי פשוט חיסול החיידקים. ואנחנו מצאנו שהפפטידים האלה לא פועלים על ידי מערכת של חיסול החיידקים, אלא הם מעוררים תגובות נוספות, תגובות אימוניות נוספות של המערכת המולדת, והתגובות האלה הן אחריות בעצם על חיסול החיידקים. והחיידק הוא כל כך מתוחכם שהוא רוצה, שהוא מסוגל גם לפעול על התגובה הזאת, ולכן הוא מבקע את החלבונים הקטנים האלה. ברגע שהוא מבקע אותם, נפסק הסיגנלינג או נפסק האיתות למערכות הנוספות של מערכת המולדת. ואנחנו התחכמנו לגבי החיידק ויצרנו חלבונים כאלה, אבל כאלה שלא עוברים ביקוע, שהחיידק לא מסוגל לבקע אותם ולהפוך אותם לבלתי פעילים. ואז הזרקנו את החלבונים הבלתי פגיעה שלא יכולים לעבור ביקוע, ובעצם הצלנו עכברים במערכת שמחקה את המחלה של החיידק הטורף. זאת אומרת, עבדנו, אם אפשר בסוגריים, להגיד בסוגריים, על החיידק, על ידי בעצם חיזוק המערכת המולדת. וזאת בעצם גישה חדשה לטיפול, כי ברגע שאתה מבין עם איזה מערכת מולדת החיידק מתמודד, אז אתה יכול לחזק אותה בזמן החשוב, ולגרום לזה שהגוף יתגבר על המחלה.
וואו, נשמע מאוד קרוב לטיפול, מאוד קרוב.
כן, בעצם אנחנו יצרנו חלבון או פפטיד כזה, שהוא לגמרי זהה לפפטיד הקיים שהגוף יוצר, רק שינינו בעמדות מסוימות חומצות אמיניות כך שהחיידק לא יכול לחתוך אותם, והם פועלים, הפפטידים האלה הם בדיוק כמו פפטידים שהגוף מייצר, חוץ משינוי של חומצות אמיניות כך שהם לא יעברו ביקוע על ידי החיידק.
וואו, שוב אנחנו נזכיר למאזינות ולמאזינים שמדובר במשהו שעשוי להציל חיים בבוא היום. תודה לך על השיחה הזו, והצלחה כמובן אם להפוך את הדבר הזה לתרופה או לטיפול. פרופסור עמנואל אנסקי, ראש קבוצת המחקר מהמחלקה למיקרוביולוגיה בפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית ירושלים. תודה רבה.
תודה לך. שלום.
ובמסגרת פינת המחשבים נעסוק במתקפת סייבר שהתבצעה בסוף השבוע הזה. קבוצת ההאקרים שפרצה לפני כשלושה חודשים לחברת הביטוח שירביט והדליפה מידע על לקוחותיה, עשתה זאת שוב בסוף השבוע האחרון. אנחנו שמחים לומר שלום לרועי בינדרמן, יועץ בכיר למחשוב והבטחת מידע. שלום.
שלום ובוקר טוב.
אז מה קרה בסוף השבוע הזה?
כן, קודם כל, כמו שאומרים, אתה יודע, ביידיש נו שוין, מה שקרה זה בסופו של דבר אותו אירוע, שזה מה שנקרא, איך נגיד את זה, הכי מאכזב, זה כמו שאומרים לילד קטן, ממש מאכזב אותי מה שעשית, זה פשוט אותו אירוע, רק על חברה אחרת. קבוצת תקיפה בשם Black Shadow, משתלטת על שרתים ובסיסי נתונים של חברה שנקראת קופלה מצמח מימון, שהיא בעצם איזושהי חברה שעוסקת במימון של רכב, כנראה ליסינג וכל מיני כאלה, גונבים משם נתונים אישיים של אנשים, זה אומר כרטיסי אשראי, זה אומר מספרי, צריכה תמונות, צילומים של תעודות זהות, זה אומר צילומי צ'קים, ומתחילים לכאור המסע ומתן, הם כמובן משחררים, בתוך כדי התקיפה הם משחררים את מה שנקרא ransomware, כופרה, שמצפינה חלק מהנתונים וכולי, ואז מתחילים כביכול מסע ומתן על 10 ביטקוין, סוגריים, סך הכל חצי מיליון שקל, ומתחיל תהליך של מסע ומתן. באיזשהו שלב, שם הדובר או מי שמנהל את המסע ומתן מטעם קופלה מצמח, אומר להם, אוקיי, תצהירו, הם חשו כנראה שמדובר בקבוצה איראנית. אז הם אמרו להם, תצהירו שמוחמד הוא לא הנביא, ואז עונים להם מהצד השני, אוקיי, נגמר המסע ומתן, ואנחנו מדליפים את החומר. עכשיו, סתם אני רוצה לפתוח סוגריים, אנחנו אמנם בעולם טכנולוגיה, אבל קצת לגבי אסלאם. האיראנים, מבחינתם מוחמד זה לא הנביא, בוא נתחיל עם זה. איראנים זה שיעה ולא סונה, ומבחינתם הנביא זה עלי. אז אני לא יודע על מה שם בצד השני התרכזו, כי אם זה באמת איראנים, לא מבין על מה הם התרכזו, אני צריכים להגיד להם ברור שמוחמד הוא לא הנביא, זה עלי. אבל נעזוב את זה. בוא נניח באמת שמדובר בקבוצת תקיפה שהיא לא באמת למטרות כסף, כי אם באמת מסתכלים על כל התהליך, זה אפשר באמת לראות שמה שנקרא הדרישה הייתה לעשרה ביטקוין, זה בסך הכל חצי מיליון דולר. אני אומר בידיעה שמכל התקיפות שראיתי בחמש-שש שנים האחרונות, שבוצעו בעיקר אגב באזורי אפריקה ואסיה, קבוצות האקרים תקפו מקומות שבהם הצליחו לגנוב סלש להזליג החוצה עשרות ומאות מיליונים של דולר או יורו. חצי מיליון דולר, שזה עוד פעם בשבילי ובשבילך, בשביל הרבה מאזינים, זה המון כסף, או זה ממש כיף לקבל, בשביל קבוצת תקיפה שצריכה לממן כמה עשרות אנשים שעוסקים במלאכה, זה עבודה לכל דבר, זה גרושים. זה לא שווה בכלל את המאמץ.
זה בא בקבוצה צנועה יחסית של...
קבוצה צנועה וסקסנית.
דרישות צנועות.
כן, ולכן הערכה שאגב שותפים אליה גם עוד כמה מומחי תוכן, גם מתחום האקדמיה וגם מהעולם המקצועי, היא שזה היה רק קמופלאז', זה הייתה הסברה, והם לא באמת התעניינו במטבעות הביטקוין, מכיוון שאם הם היו מתעניינים באמת במטבעות ביטקוין, הם אומרים, תביאו לנו 100, 200, 300, שזה כבר מתקרב לסכומים שקבוצות תקיפה שעושות פשע כלכלי, באמת זה מה שמעניין אותם, הכסף. פה יותר היה מעניין כנראה את הצד השני להזליג את החומר, עובדה שהוא בסוף הוזלג, ועובדה שבסוף המסע ומתן לצורך העניין הגיע לדד אנד. זאת אומרת, זה בכל מקרה כנראה היה מגיע לדד אנד הזה, והחומר הוזלג. עכשיו באמת מדובר בחומר מביך. הם הזליגו אגב גם את החומר של המנכ״ל. המנכ״ל בעצמו לקח הלוואה מהחברה לצורך מימון רכב, וגם הם הזליגו גם את התעודת זהות שלו, גם את צילומי הצ'קים, באמת לא נעים. עכשיו, מה שמביך פה באמת בכל האירוע, שזו פעם שנייה שזה קורה במדינת ישראל במה שנקרא פחות מחציון, אני חושב שמה שמביך באמת באמת זה שיש פה רגולציה, יש חוק במדינת ישראל, חוק הגנת המידע והפרט, התשעז 2017, שנשאר על חוק הגנת המידע והפרט מ-1986 או 7, ומסביר בדיוק מהו מאגר מידע, מהו מאגר מידע רגיש, מהו מאגר מידע רגיש מאוד במספרים, כמה פריטים זה כל דבר, מה עליך לעשות כדי לשמור על חיסיון לקוחות וכו' וכו' וכו'. יש חוק, יש רגולציה, יש רשות שלמה שנקראת רשות להגנת הסייבר, ובכל זאת, תאגידים בישראל בוחרים מאיזושהי סיבה לא ברורה, לא ממש למלא אחר הוראות, או למלא על ההוראות, אבל עם כל מיני הנחות עבודה והנחות יסוד והנחות
בכלל. הסיבה היא לא פשוט חיסכון? כי זה פשוט יהיה ככה לא נראה תהליך שהוא יקר יחסית, לא?
כן. אני, אגב, אני חושב שבסוף מדובר פה בשני דברים נורא פשוטים. אחד זה חיסכון, זה היצר של כולנו, זה יקר, אני לא אעשה את זה, או אני אחפש את הפתרון הזול, בסדר? ואני חושב שגם מעורבת פה הרוח הישראלית, אבל דווקא זו הפחות טובה, מה שנקרא תרבות הסמוך ותרבות היה בסדר. מה שרבין זל דיבר עליו, כולם מכירים את הנאום המפורסם שלו, תרבות היה בסדר. אני חושב שמדובר פה הרבה בזה, שלישראלים, מכיוון שהם אנשים מאוד יצירתיים ויודעים, מה שנקרא, למצוא פתרונות מהר, אז אומרים, עזוב, אני אנהל את הסיכון, אם נגיע לגשר, כולם עכשיו יגידו אותה, אני אגיד את המשפט, גם יגידו, כן, ברור, אחי, בוא נגיע לגשר, נעבור אותו. אין משפט יותר ישראלי מזה, ויש פה בעיה אינרנטית, כי מה אתה אומר בזה? בוא נגיע לגשר, זאת אומרת, אתה כבר מבין, אם אתה מסתכל על הסאבטקסט של המשפט, אתה אומר, אני הולך להגיע, בדיוק, אני הולך להגיע לשם, זאת אומרת, אני נוסע ב-120 קמ"ש לתוך התהום, אני הולך לקפוץ עם רגל לתוך התהום, טוב, אני אסתדר. תוך כדי אני אצפור איזה מצנח, אני אפתח ידיים, לא יודע מה, אני אמציא כנפיים לאוטו. זה ההבדל בינינו, בישראל, ספציפית, ובכלל בכל התרבות, נגיד, אפשר לקרוא לה מזרחית ואסיאטית, שאנחנו חלק אינהרנטי ממנה, ובין תרבות אחרת, למשל אמריקאית או מערב אירופאית, שאומרת, רגע, אני רואה את הגשר, שנייה, חבר'ה, בוא נשים איזה כמה...
שוב, כמובן שמדובר בהכללה גסה, ואתה גם...
ברור.
אני חושב שרבים ייפגעו מהדבר, אבל אם אתם נתקלים בגישה כזאת, היא ככל הנראה נפסדת, ועדיף באמת להתכונן, ודאי בתחום הבטחת המידע.
עכשיו, מה גם שעוד פעם, יש חוק. בסוף אתה אומר, מה זה משנה מה אני חושב? יש חוק שמחייב אותי, אומר לי מה אני צריך לעשות כדי להגן על מידע, ותשמעו, אני אומר לכם באמת, אני לא מקנה באותם לקוחות שעכשיו רואים את פרטי האשראי שלהם, את הצ'קים שלהם, את מה שנקרא, כל הבושה בחוץ. זה לא כיף, זה אפילו מטריד מאוד, זה תחושה, אפשר להגיד, זה סוג של, אני אזהר במינים, אבל מין סוג של כזה, מין חשיפה, או אפילו מין סוג של סמי בעילה כזאת וירטואלית, שאתה אומר...
כן, זה מין פלישה, נכון, זה חדירה לפרטיות פלישה.
בדיוק, פולשני וחודרני מאוד, ולא כיף.
ודאי, כשאתה סומך על החברות האלה שיגנו למידע, אתה שולחים
חד משמעי,
כן, שאנחנו במידע פרטי, ודאי.
בדיוק, כשאני שולח צילום של כרטיס האשראי שלי ושל פנקס הצ'קים שלי ותעודת הזהות, אני סומך על הצד השני שהוא יעשה את המיטב, בסדר? או את המשהו שהכרחי כדי שזה לא יזלוג החוצה, וחבל שהדברים האלה קורים. אני מקווה שהדברים האלה ישתפרו, אני ממש מקווה שזה יהיה האירוע האחרון לשנים הבאות, וחברות עכשיו באמת ייקחו את הנושא קצת יותר ברצינות, ויבינו שהבטחת מידע, למרות שתמיד המשפט שזה, זהו, זה לא יקרה, הנה זה קורה, הנה זה קורה פעם שנייה בשלושה חודשים. אז זהו.
טוב, תודה לך על הדברים. יועץ בכיר למחשוב והבטחת מידע, רועי בינדרמן, תודה.
בבקשה, ביי ביי.
ובמסגרת הפינה מנפלאות המוח, סוף סוף אפשר לדעת מה הסוס שלנו מרגיש. שלום לדוקטור נועל בלדה ממרכז סגול למוח, ותודה המרכז הבינתחומי הרצליה, שלום.
בוקר טוב.
הרי למי מאיתנו אין סוס ואנחנו תוהים מה הוא מרגיש?
אז בוא נגרש...
הפאוזה הזאת אומרת הכל. לא, אני צוחק כמובן.
אני חייבת לגלות לך סוד.
בבקשה.
אני, לפני שאני הייתי חוקרת מוח, הייתי מדריכת רכיבה על סוסים. זה רציני לחלוטין. ותמיד עניין אותי לדעת מה עובר לסוסים בתוך הראש, כשאנחנו רוכבים עליהם, כשאנחנו מלטפים אותם. אז לי יש אינטרס אישי במחקר הזה.
ודאי, אז שוב, מדובר פה בפיתוח של מדענים, מדענים שפיתחו רצועה, שמגלה לנו מה הסוסים מרגישים. איכשהו הדבר הזה מצליח לתרגם את התחושות שלהם למידע שאנחנו מקבלים על ידי קריאה של גלי מוח, אז בואי תסביר לנו על הפיתוח עצמו, ואז גם נוכל להבין איך אפשר להיעזר בדבר כזה גם בעוד מקרים של בעלי חיים, ואולי לא רק.
כן, אז אני אגיד, קודם כל, הטכנולוגיה שהחוקרים פה השתמשו בה היא טכנולוגיה שקיימת כבר הרבה שנים, זה בעצם טכנולוגיה שנקראת EEG. EEG זה בעצם שיטה שבה אני מחברת אלקטרודות לקרקפת של הנבדק, נכון להיום הנבדקים הם בדרך כלל בני אדם, אז אני מחברת אלקטרודות לקרקפת, והאלקטרודות בעצם קולטות את הפעילות החשמלית של תאי מוח שחודרת מבעד לקרקפת ויוצאת החוצה. הכלי הזה הוא מאוד מאוד נפוץ גם בעולם הרפואה לאבחון של כל מיני מצבים מוחיים, כמו למשל אפילפסיה, אבל משתמשים בהמון גם במחקרי מוח, כי היום אנחנו יודעים לקחת את אותם גלי מוח שאנחנו מקליטים, ולהוציא מהם כל מיני תובנות, למשל לגבי מצב רוח של אנשים, למשל לגבי כל מיני תהליכים.
זהו, אז יש פה שני דברים. קודם כל, אנחנו קוראים בעצם סוג של סכום, נכון? זה סכום הפעילות החשמלית, זה לא נקודתי, אבל ככל שמתקדם...
זה לא נקודתי, זה פעילות של רשתות מאוד מאוד גדולות של תאי מוח. אנחנו רואים בעצם איזושהי פעילות גלובלית של המוח, או אפשר גם להסתכל על פעילות אזורית, אבל של הרבה קבוצות של נוירונים ביחד.
אבל את אמרת משהו נכון, שככל שאנחנו מתקדמים ביכולת שלנו לכרות מידע, מלשון קריאה, או איכשהו לפענח אותו, ובינה מלאכותית וכו', אפשר באמת לחלץ יותר ויותר תובנות מה-EEG הזה.
נכון, היום יש ממש דפוסי EEG שאתה יכול לשייך אותם למשל לתפקודים של קשב, לתפקודים של זיכרון, לתפקודים של תפיסה חושית, ובאמת מי שמיומן בזה כמובן יכול להוציא הרבה מאוד מידע מהכלי הזה לגבי פעילות המוח. ומה שהחוקרים פה בעצם עשו זה הם הצליחו לייצר גרסה שאפשר לחבר אותה לראש של סוסים. עכשיו אני אגיד למה זה כל כך טריקי, כי המכשיר הזה הוא מכשיר שבדרך כלל כשאתה חובש אותו אתה צריך לשבת בשקט ולא לזוז, כי כל תזוזה של הראש יכולה לשבש את הסיגנל. ולכן עד היום כשהיו רוצים להקליט פעילות של גלי מוח של סוסים או לא משנה של כל בעל חיים גדול אחר, היו חייבים להרדים אותו, שזה לא משהו רצוי, כי אם אני רוצה לקבל איזשהו מדד לגבי התנהגות, ובעל החיים מורדם באותו זמן, זה לא עוזר לי. אז בעצם השפצור הגדול הזה, שהם הצליחו לייצר איזושהי גרסה של המכשיר הזה, שאתה יכול לשים אותה על בעל החיים, כשהוא ער, כשהוא זג, כשהוא מתנהג. עכשיו אני אגיד, זה לא כואב, זה לא מסוכן, זה לא פוגע בשום צורה, אז זה דווקא מכשיר שהוא מאוד ידידותי לטובת... גם מחקרים, ואני אגיד, יש פה גם איזשהו ערך רפואי. אם אתה חושד שלבעל החיים יש איזושהי בעיה, או אתה רוצה למדוד כל מיני דברים שקשורים לפעילות המוח שלו בגלל איזושהי מחלה, זה כלי שהוא מאוד מאוד נוח לשימוש.
זו טכנולוגיה שאני משער שאפשר לרתום. שוב, אני מבין שבאמת הנקודה הקריטית היא העובדה שמדובר במכשיר EEG שלא מצריך מצב שבו אתה תהיה כפו במקום, וכך אפשר באמת להשתמש בזה בשלל סיטואציות. מה אפשר להפיק ממכשיר כזה גם בכל מה שקשור אלינו בני האדם? זה משהו שגם יכול לשקף משהו מתוכנו?
המכשיר, אתה מדבר שפותח לסוסים או מכשירים רלוונטיים לבני אדם?
באופן כללי, מה אפשר להפיק ממכשירים כאלה? אז הנה, פה מדובר בגרסה ניידת, והנה אנחנו יכולים אולי באמת להבין מה הסוסים מרגישים, האם הם בסטרס וכו'. אבל באופן כללי, ממכשירים כאלה, מה אפשר להסיק גם על בני אדם? באופן כללי, לא הפיתוח, לא בהכרח הרצועה הזו.
אתה יכול להסיק הרבה מאוד דברים. אני אגיד, גם לבני אדם יש כאלה מכשירי EEG ניידים, אז למשל משתמשים בהם הרבה בשביל לנטר את איכות השינה בלילה, בסדר? אומרים לבן אדם, כך, במקום שתישן במעבדת שינה, כך מכשיר EEG נייד, חבר אותו לראש, לך תישן בבית שלך, במיטה שלך, בסביבה הטבעית שלך, ובבוקר תשלח לנו את הנתונים, אוקיי? אני אתן לך דוגמה לעוד מחקרים כאלה שנעשו באנשים, מחקרים שבהם חיברו, לקחו תלמידים בתוך כיתה בבית ספר תיכון, חיברו את כולם לכאלה מכשירי EEG ניידים, ובדקו כל מיני, בדקו פעילות מוחית במהלך השיעור שקשורה למשל לקשב, וניסו להבין איזה פעולות שהמורה עושה בכיתה הם הפעולות שהכי רותמות את הקשב של של התלמידים, כן? והנה יש לך פה כבר יישום שהוא בתוך עולם החינוך בכלל, כן?
טוב, אין ספק שלהבין מה קורה במוח, ברמה החשמלית, ואז לחלץ מתוך זה תובנות קונקרטיות, זה משהו שהוא קריטי למחקרים ולהבין הרבה מאוד דברים.
נכון, עכשיו אני רוצה דווקא כן לשים פה את הדגש על בעלי חיים, כי הרבה פעמים אנשים חושבים שכשאנחנו עושים מחקרי מוח, או המדע בכלל, כשמדענים עושים ניסויים, זה רק בשביל לשרת בני אדם. וחשוב לי להגיד שהרבה פעמים התוצרים של הניסויים האלה משרתים גם את רווחתם ובריאותם של בעלי החיים, ובמקרה הזה, אם תחשוב על זה, למשל, אם אנחנו חושבים על בעלי חיים שנמצאים בגן חיות. עכשיו, אפשר להתווכח על גן חיות, האם זה כן טוב או לא טוב, אבל עובדתית יש שם הרבה מאוד בעלי חיים שחיים בגן חיות. האם נוכל למשל להשתמש במכשירים האלה בשביל לתכנן להם סביבות מחיה יותר מותאמות? זאת אומרת, אני יכולה לייצר כל מיני סוגים של סביבות מחיה, לשים את אותם בעלי חיים בסביבות המחיה האלה, ולבדוק מהפעילות המוחית שלהם, באיזה סביבה עושה להם רגשות הכי טובים, באיזה סביבה הם הכי פחות בסטרס. כן, אז יש איזה כל מיני אפליקציות גם לעולם האנימלי, ולא רק לעולם האומני.
טוב, אנחנו גם מקבלים, אני מקבל את הנזיפה על כך שהמדע לא רק צריך לשרת אותנו בני אדם, אלא גם בעלי חיים. כי אני יודע שפשוט, בעוד אנחנו מדברים, רבים גם אוכלים בעלי חיים, אז אני לא עטיף כאן לצמחונות, למרות שאני כזה, אבל...
נכון,
צודקת,
אבל זה,
המדע
זה
צריך
כבר,
לפעול גם לרווחתם של בעלי
לא
חיים.
זה כבר לא אחריותו של המדע.
לא, זה נכון.
אבל
גמור.
תראה, אין, כן, בוא לא נלך סבל, אבל גם במהלך המדע גם עושים ניסויים בבעלי חיים, ונשים את זה לשולחן, חלק מהניסויים האלה הם ניסויים שיכולים ועשויים לגרום סבל, לא ניכנס פה לוויכוח הזה, אבל אני אומר, צריך לזכור שבסופו של דבר התוצרים של המדע גם משרתים בעלי חיים.
טוב, תודה לך על הדברים, דוקטור נועה אלבלדה ממרכז סגול למוח, ותודה, מרכז הבינתחומי הרצליה, תודה.
בשמחה.
למחירה האמזונס כחדש. שטחים עצומים ביער האמזונס, חלקם אפילו מיושבים, נמכרים בפייסבוק. כך נחשף ברשת BBC, הרשת החברתית מתנערת מאחריות. הגורמים השלטוניים המקומיים משתפים פעולה, ויער הגשם הולך ונעלם לו מן המפה. כתבה על התופעה מאוד מוזרה וודאי שלילית הזו פורסמה באתר סוכנות הידיעות למדע ולסביבה הזווית. אנחנו נשמחים לומר שלום לדוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות מכללה אקדמית אחווה, שלום לך.
שלום ובוקר טוב.
אז ספר לנו קודם כל, מה בדיוק קורה, כי זה נשמע קצת מוזר, למכור שטחים עצומים מיער גשם, מהאמזונס, בפייסבוק?
כן, זה בהחלט נשמע מוזר, אבל בוא נחבר את זה רגע למגמה הכלל עולמית שמתרחשת. ממש השבוע פורסם דוח, בימים האחרונים, של ארגון שנקרא Rainforest Foundation Norway, ואותו ארגון מדווח שמתוך 14.5 מיליון קילומטר מרובעים של יערות גשם טרופיים, נותרנו עם 36% מהשטח הזה שלא נפגע, 34% לחלוטין כבר לא קיים, וכ-30% נוספים נפגעו ברמות כאלה או אחרות. כך שיערות הגשם בעולם, בכל העולם, נמצאים בצרה גדולה. אם ניקח לדוגמה רק את שנת 2019, כ-36,000 קילומטר רבוע של יערות גשם ברחבי העולם בעצם נהרסו לחלוטין, מתוכם כ-18,000 כמר ביערות הגשם בדרום אמריקה, בעיקר באזור ברזיל, וזה מחבר אותנו בעצם לסיטואציה הזאת שנחשפה לאחרונה ב-BBC, על שטחים נמכרים באמצעות המרקטפלייס של פייסבוק. ברזילאים סוחרים, ככל הנראה סוחרי קרקעות ממעמד הביניים שם, פשוט מפרסמים שטחים פחות או יותר מה שבא להם, מדובר על מחוז רונדוניה בצפון מערב ברזיל, אזור שסמוך לאמזונס, ומורכב ברובו משטחי יערות גשם, ובעצם אותם סוחרים מפרסמים את השטחים האלה למחירה, מקבלים פלטפורמה עם חטיפה כלל עולמי, מפרסמים למודעות.
למה שמישהו יקנה שטחים כאלה? זאת אומרת, מה אני מרוויח מרכישה של, של מקטעים באמזונס?
אוקיי, אז בעצם הסוחרים, אותם סוחרי קרקעות שהקרקע לא שייכת להם, מה שהם עושים, הם בעצם מוכרים את השטח בפלטפורמה, במרקט פלייס, בפייסבוק, ומצרפים לשם פרטי פרטים, מפות, קורדינטות GPS, מסמכים שמוכיחים בעלות על הקרקע, ומדובר לפעמים על שטחים שהם בגודל של עד 1,000 מגרשי כדורגל, שטחים מאוד מאוד גדולים, ובעצם מרגע שהם מוכרים את השטח, הם פשוט צורפים אותו, והשטח מאבד את ההגנה שהוא מקבל מטעם החוק הברזילאי כיער גשם, ולפחות על פי התחקיר יכול מאוד להיות שיש כאן שיתוף פעולה גם של גורמים מקומיים בשלטון, או לפחות חוסר אכיפה, חוסר הגנה כמו שצריכה להיות שם, כי אנחנו יודעים שנשיא ברזיל בולסונרו בשנים האחרונות קיצץ 40% מהתקציב של סוכנות שהיא אמורה למנוע או לחקור אירועים של קריטת יערות במדינה, ובאותו תחקיר חלק מהסוחרים הללו גם הודו שהם עובדים בתיאום עליהם הפוליטיקאים במקומים במטרה שיסייעו להם להשיג את הקרקעות. בברזיל בחלק מהמקרים רואים ביערות הגשם איזשהו סימן לנכשלות ומנסים בעצם להפוך אותם לאזורים חקלאיים שיכניסו יותר כסף למדינה. יש גם טענה שם שמדובר על שיתוף פעולה,
אם
לא
במגדלי הבקר
שם במדינה, אבל...
שמע, זו באמת נקודה מאוד מעניינת. יש שם שטח שלדעתי, אני לא יודע אם אני אגזים אם אומר שכדור הארץ תלוי בו, ובהפקת החמצן שם וכולי, ונקודתית או מקומית, הם נפטרים מחלקים שם, עושים בשטח הזה, כי זה שטח שלהם, זה מהצד האחר. אבל מה אפשר לעשות כדי להגן באמת על האמזונס?
אז זאת שאלה מצוינת, יש כמה גישות, קודם כל, מה שאמרת זה נכון, קודם כל זה שטח ששייך לאותן מדינות, וכביכול הן יכולות לעשות בו ככל העולה על רוחן, רק שיש לזה השפעה גלובלית. השפעה גלובלית, כי יער הגשם, מספיק שעשרות אחוזים ממנו הולכים נעלמים, והאקלים משתנה באותו אזור, זאת אומרת, הכמויות הגשם שם יפחתו דרמטית, זה יכול להשפיע על אותה מדינה ועל המדינות הסמוכות לה ועל אזורים רחבים יותר בעולם, זה דבר ראשון. דבר שני, מה בעצם אפשר לעשות? אז יש פה הרבה אינטרסים מעבר לקרקע חקלאית, מכורות של זהב, מכורות של כל מיני מחצבים, שחברות בינלאומיות מנסות להיכנס לשטחים האלה שהם עוד עשירים במחצבים, ואחד זה פשוט לנסות ולמנוע את זה ברמה הבינלאומית, אבל מעבר לכך, יש כל מיני יוזמות בעולם היום שקונות שטחים, לא בשביל לשרוף אותם, אלא בשביל שאוכלוסייה מקומית תשמור עליהם בעצם ותגן עליהם, כדי שזה יהיה יותר כלכלי מלשרוף את היער או לקרות את העצים ולמכור אותם. וטכניקה אחרת אולי, מה שקורה בקוסטה ריקה, זאת תיירות אקולוגית. בקוסטה ריקה הבינו שיערות גשם שווים הרבה יותר כסף למדינה גם, שהם חיים, שהם קיימים. זה לא איזשהו רווח חד פעמי מקריטת העצים או ממכירת השטח, אלא תיירות ענפה שיכולה להגיע, נעבור שנה הנוכחית, אבל בכל שאר הזמן, יכולה להגיע למדינה ולהכניס למדינה הרבה מטבע זר. ותוך כדי שימור של אותה סביבה, שימור של הטבע. ולכן אנחנו צריכים לדחוף לכיוונים האלה, ולנסות לצמצם עד כמה שאפשר את הפגיעה ביערות הגשם.
ועד שזה יקרה, כפי שאמרת, ובאמת עולה מהחשיפה של ה-BBC, וגם מהאתר זווית, פשוט מוכרים שם, כאילו זה מכוניות, מוכרים שם שטחים כך במרקט של פייסבוק שם.
כן, אז האמת שחברת פייסבוק בתגובה לאותו תחקיר, בעצם נאמר מטעם פייסבוק שהם מוכנים לעבוד בשיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות כדי למגר את התופעה הפסולה, אבל לא נראה שהם מוכנים להסתיר באופן וולנטרי, זאת אומרת, בעצמם את המודעות האלה. והם כמובן אמרו שכל המשתמשים מחויבים, כל המשתמשים בשירות בפייסבוק מחויבים לציית לכללים הקבועים בחוק באותן מדינות ובכלל, אבל צריך גם מבחינת פייסבוק אולי לראות איך הם הופכים לאקטיביים יותר בסוגיה הזאת, אם אי אפשר יהיה לפרסם את השטחים האלה, יהיה הרבה יותר קשה למכור אותם.
וואו, טוב, תודה לך על הדברים, דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה, תודה לך.
תודה לכם, המשך
יום נעים. נחשף מנגנון בשלב העוברי שלנו שעשוי להשפיע על ההתפתחות המינית. על פי המחקר בו אנחנו עוסקים, בעיות בתפקוד המיני יכולות להיגרם כתוצאה מתקלות בנדידת תאים בגופנו אל המוח. ולמה שתאים ינדדו, מיד נבין, אבל התאים נודדים. מתברר שהתאים אינם נודדים לבדם, אלא יוצרים גם קהילה אדוקה ומתקשרת שההשתלבות בה היא קריטית כדי שהתאים יגיעו ליעד שלהם. המחקר נערך על ידי גם הדוקטורנטית ליאן הולנדר כהן מהפקולטה לחקלאות שנמצאת איתנו על הקו, ודוקטור מתן גולן שנמצא איתנו על הקו, גם הוא יחד עם חוקרים מצרפת. הדברים פורסמו ב-Science Advances, ואנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור מתן גולן, חוקר במכון וולקני, שלום לך.
אהלן.
וליאן הולנדר כהן, דוקטורנטית בפקולטה לחקלאות באוניברסיטה העברית, שלום.
שלום, שלום.
דוקטור גולן, בוא ספר לנו מה ניסיתם לבדוק במחקר.
בעצם מה שאנחנו חוקרים זה מנגנון מאוד מאוד מעניין של תאים שמבקרים את הרבייה. מבקרים את הרבייה גם אצלנו, אצל בני אדם, אבל בעצם מבקרים את הרבייה אצל כל בעלי החיים. מדגים, דרך עופות, זוחלים וכמובן כל היונקים.
מה זה אומר לבקר את הרבייה? ננסה להסביר לנו, כי זה עדיין סיסמה בעינינו.
ברור. אלה תאים שמפרישים הורמון, הורמון מיוחד שנקרא GNRH, וההורמון הזה הוא ברגע שהוא מופרש, בעצם הבעל חיים מסוגל להתרבות. אם אנחנו בעל חיים שאין לו את ההורמון הזה, לא מסוגל להתרבות, בעצם הגוף שלו לא מפריש את ההורמונים הנכונים, ואין לו יכולת להגיע לרבייה, הוא בעצם נהיה עקר.
וואו, וזה קיים גם בבעלי חיים, גם אצלנו בני האדם?
כן, זה נמצא בעצם אצל כל החולייתנים, כל בעלי החוליות יש להם את ההורמון הזה, את אותם קבוצת תאים. ההורמון הזה שאנחנו מדברים עליו, שנקרא GNRH, שמופרש מקבוצת תאים שנמצאת במוח, קבוצה מאוד מאוד קטנה אצל בני אדם, אנחנו מדברים על בסך הכל בערך 1,000 תאים כאלה, שזו אוכלוסייה קטנה, למרות שהיא באמת שולטת על דבר נורא נורא חשוב, על הרבייה שזה אולי הדבר הכי חשוב לבעל החיים, כי בלי זה בעצם בעלי החיים ייכחדו אם הם לא יתרבו.
וואו, אז אני מבין שהתאים האלה הם נמצאים במוח בסופו של דבר, אבל הם מגיעים לשם. אולי ליאן הולנדר כהן תסביר לנו למה בכלל הם נוצרים מחוץ למוח ואז נודדים?
אז זה היופי. בזכות זה, באמת הגילו את זה גם ביונקים, אבל בזכות זה שהשתמשנו בדגים לשם הניסויים שלנו, בדגים הרי העובר בעצם מתרבה מחוץ לרחם, יש ביצה שמופרית החוצה ואנחנו עושים את הביצים והביצים שקופות ואפשר באמת לראות את העובר.
מדובר בדגי זברה למאזינים ולמאזינות שלא עקבו, שהם שקופים וכולי ונוח באמת לעבוד איתם, בבקשה.
נכון, אז בעזרת זה שהשתמשנו בדגים האלו ועשינו להם כל מיני מניפולציות גנטיות בשביל לזהות ולראות את התאים, אז יכולנו לראות שהם בעצם מתחילים באף, אוקיי? זה בשלב הראשוני של הלרוות, אנחנו רואים את התאים האלו באף, ולאט לאט הם נודדים מן האף אל המוח, ומגיעים לאיבר המטרה שלהם, שזה אזור מאוד ספציפי במוח, שנקרא היפותלמוס, שבעצם שם הם מצליחים לבקר את הרבייה. והנדידה הזאת היא מאוד 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 חשובה. והדרך שבה הצלחנו לזהות את הנדידה הזאת ואת הפעילות שלהם היא על ידי יצירת קווים טרנסגנים בדגים האלו. בעצם החדרנו להם כל מיני חלבונים ייחודיים. השתמשנו בכל מיני טכנולוגיות שבאמת רק בעשור האחרון התפתחו ותפסו תאוצה.
ממש עקבתם אחרי הנדידה של התאים האלה, ששוב מתפתחים מחוץ למוח, נוצרים מחוץ למוח, ואז פשוט מטפסים ומגיעים אל המוח.
בדיוק, בדיוק. בעזרת כל מיני כלים של אופטוגנטיקה וקלציום אימג'ינג, שזה פשוט אנחנו מחדירים חלבונים שמאפשרים לנו גם לשלוט על הנוירונים וגם לעקוב אחרי הפעילות שלהם, ורק על ידי השליטה הזאת, שאנחנו באמת יכולים להעיר באור כחול ולגרום לעצב לפעול, או ממש לעקוב אחריו, ובזכות הכלים האלו יכולנו לראות את כמה הנוירונים האלה מסונכרנים, ועד כמה הסינכרון הזה של הפעילות שלהם מאוד מאוד חשוב על מנת שיוכלו להתמיין ולהגיע לאתר המטרה שלהם.
שזו נקודה קריטית, התקשורת זו קהילה ממש, נכון? אלה לא סתם תאים עצמאיים.
נכון, בדיוק, זו ממש קהילה, וברגע ששיתקנו איזשהו תא או מנענו ממנו להסתנכרן עם שאר האוכלוסייה, הוא פשוט לא נדד, הוא פשוט לא הגיע ליעד שלו, וזהו, הוא הלך, באמת.
וואו, אני רוצה להבין, דוקטור גולן, אולי נסה לשער, מה היתרון האבולוציוני בכך שתאים נוצרים מחוץ למוח ואז נודדים? על פניו נשמע סתם פתח לצרות.
נכון, אנחנו, האמת היא שאין לנו תשובה ידועה לזה. אנחנו לא באמת באמת יודעים למה חלק מתאי העצב נולדים מחוץ למוח ואז נודדים פנימה. אחד הדברים המעניינים, בגלל שהם נודדים באף, הרבה פעמים אותן בעיות, אותן פתולוגיות ברביעה, אנשים שהם עקרים, הם גם תטרנים. הם לא יכולים, אין להם חוש ריח. וזה מכיוון שהדרכים של הנדידה הם נפגעו באותם אנשים, לא רק עבור הנוירונים האלה של ה-GNRH שעליהם אנחנו מדברים, אלא גם עבור אותם תאי עצב שאחראים על הערכה אצל בני אדם ואצל בעלי חיים. אז הרבה פעמים זה מגיע יחד. אנחנו לא בדיוק יודעים למה המקור העוברי של התאים הזה נמצא מחוץ לרקמת המוח, זה משהו מיוחד. מיוחד לתאים האלה, והוא באמת מקור לתקלות. אבל, זאת אומרת, כמו שאמרת, אנחנו אומרים שיכולות להיות שם הרבה תקלות בתהליך הזה. מה שאנחנו רואים, מה שאנחנו גילינו במסגרת של המחקר שלנו, שהתאים האלה מתפקדים בתור איזה קבוצה מבודדת. היא כאילו לא מקבלת בשלבים הראשונים אותות מבחוץ, היא לגמרי תלויה בעצמה, נודדת לבד, מתקשרת בינה לבין עצמה ולא עם התאים האחרים, ואנחנו חושבים שזה אחד האמצעים שככה היא שומרת על עצמה כדי שלא יהיו שגיאות בדרך. במקום להיות תלויה בכל מיני גורמים חיצוניים, היא רק תלויה בעצמה, וככה בעצם היא מבטיחה עמידות מאוד גדולה לתהליך הזה של הנדידה.
זו קהילה אדוקה מתקשרת, אבל בינה לבין עצמה ולא החוצה, היא קהילה סגורה.
בדיוק, בדיוק, היא קהילה סגורה. היא קהילה סגורה, ואותנו זה הדהים, כי צריך להבין שבדרך כלל שאנחנו מדברים על נדידה של תאי עצב, אנחנו נוטים לחשוב שכל תא פחות או יותר נודד לבד. כל תא לוקח לעצמו מה שהוא צריך ונודד לבד, ובאמת התרכזנו המון שנים בלהבין איך הוא מוצא את הדרך שלו, זאת אומרת איך הוא מוצא את השביל ואיך הוא נדבק אליו, איך הוא בעצם זז. רוב המחקרים התמקדו כאן, ולא חשבנו כך שמתקשרים ביניהם. השימוש בדגי הזברה של יאן הסביר עליהם, אפשר לנו להסתכל על אוכלוסייה מאוד גדולה של תאים בדג חי, בלי לפגוע בו, מכיוון שהוא שקוף, פשוט אפשר להסתכל פנימה ולראות. וכשהסתכלנו לאוכלוסייה גדולה, הבנו שהם כולם מתנהגים ביחד, וככה בעצם הבנו שהם מתקשרים ביניהם. וזה היה התגלית, עבורנו זה היה מאוד מאוד מפתיע.
די מדהים. ליאן, מה אפשר להפיק מהתבוננות כזו, מעקיבה כזו? האם זה אומר שאפשר לתקן, בהנחה שיש בעיות בשלב הנדידה, מה שמשפיע על ההתפתחות המינית, האם זה אומר שבסופו של דבר אפשר יהיה לתקן את הדברים, או שדווקא ההפך? בגלל שמדובר במשהו שכבר בשלב העוברי צריך לנדוד וכולי, אז אם זה פגום, אז אכלנו אותה.
לא, אז קודם כל זה די הניסויים הראשונים שמראים את העניין הזה. בגלל שאנחנו משתמשים בדג שקוף וחי שמאפשר את זה, ואף אורגניזם אחר לא מאפשר את זה, זו פעם ראשונה שבאמת רואים את כל הנדידה ומבינים את הפונקציונליות שלה ואיך בעצם היא עובדת. וזה בעצם השלב ההתחלתי ברגע שאתה מבין תהליך. אז אתה אומר, אוקיי, בואו נחשוב איך אנחנו מתקנים את זה, ואיך אנחנו משפרים את זה. כי הרי בעיות בתפקוד המיני הם לא משהו חד וחלק. ברוב המקרים זה יש, לא ברוב המקרים, במעט מהמקרים זה יש מעין, וחלק מהמקרים זה פשוט ספקטרום של יכולות. ויכול להיות שאתה יכול לשפר את התפקוד המיני, אם אתה כבר מבין איך המנגנון הזה של המערכת הזאת עובדת בשלב העוברי, ואתה יודע קודם כל איך למנוע ממנה... איך למנוע ממנה לא לעבוד, וגם איך אתה, מה אתה כן יכול לעשות בשביל לשפר אותה. אבל השלב הראשון כמובן זה להבין את התהליך, איך זה עובד. נכון להיום אין משהו, אין לנו עכשיו איזשהו סטארט-אפ שבא ואומר, בואו תיקחו את התרופה הזאת וככה אתם בטוח תתרבו והכל יהיה בסדר. הלוואי והיה, כן, זה לא קיים. אבל קודם כל צריך להבין את התהליך.
וואו, טוב, אז הנה גם למדנו בכלל על קבוצת התאים המאוד קטנה הזו שאחראית ל... להרבה מאוד, כמובן ברמה האבולוציונית, למאוד משמעותית, וגם על הנדידה מאוד לא טריוויאלית הזאת. תודה רבה לשניכם, דוקטור מתן גולן, חוקר במכון וולקני, וליאן הולנדר כהן, דוקטורנטית בפקולטה לחקלאות באוניברסיטה העברית. תודה רבה על השיחה הזו.
תודה רבה. להתראות.
צבת ים נדירה נצפתה במפרץ אילת. הצבה נצפתה בעת הזדווגות עם צב ים מסוג קרני, שהוא מין בסכנת החדה אבל מוכר במפרץ אילת. מדובר בתיעוד נדיר של הזדווגות. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור יניב לוי, מנהל המרכז הארצי להצלת צבי ים ברשות הטבע והגנים. שלום.
שלום, שלום, דודו.
אז ראשית, למד אותנו על אותה צבת ים נדירה.
מצב נקרא אוליב רידלי, זה מין, בוא נתחיל מההתחלה, יש שבעה מינים של צבי ים בעולם. בים סוף אנחנו יודעים על הירוק והקרני שבאמת פוקד את אזורנו, קבוע, אנחנו מכירים כמה פרטים שקבועים שם הרבה שנים. אוליב רידלי זה מין שבעצם לא מגיע לים סוף בצורה קבועה, הם חיים בעיקר באזור הודו ובקריבים, התצפית היחידה שיש לנו על אוליב רידלי זה מ-2006, צבא מטילה באריטריה. זה הדיווח היחידי שידוע עד כה על צב, על המין הזה בים סוף כולו. ועכשיו פתאום אנחנו רואים שזה צב קרני חפץ בעיקרה, דווקא אצלנו בשכונה, שזה מאוד מאוד מעניין. המין הזה הוא מין מאוד מיוחד, יחסית צב קטן בגודל, יחסית לצבי ים. קטן, כן? זה גם איזה 70 סנטימטר אורך שריון, ולא כל כך קטן, אבל זה יחסית לאחרים. מה שמיוחד במין הזה, זה מין שבדרך כלל מתרבה באריבדה, בעלייה המונית של נקבות, זאת אומרת, לדוגמה, בביטר קניקה, בשמורת טבע בהודו, מגיעות מאות אלפי נקבות להטיל במהלך שבוע עד 10 ימים, עולות, זה יכול להגיע אפילו כמעט למיליון צבות שמגיעות להטיל בחוף אחד ספציפי, מסה מטורפת, הם באים יום ולילה בכמויות היסטריות, מטילות וחוזרות אל הים, ואסטרטגיית רבייה שכזו שהיא בעצם של...
זהו, אני מנסה להבין מה היתרונות באסטרטגיה כזו, אם תוכל לנסות ולשער?
שאין שום סיכוי לשום טורף להשתלט על כמות הצאצאים שתצא משם או על כמות הנקבות המטילות. זאת אומרת, תחשוב על הטורפים שיש שם. אז הם יארגו 10, הם יארגו 100, הם לא יכולים להשתלט על פשוט עדר כזה גדול שמגיע בבת אחת. ועל אחת כמה וכמה בבקיעה, כי תחשוב שכל נקבה כזאת מייצרת את ה-80-100 הבקועים, אז גם הם, זה מגיע, אם היו מיליון קינים, אז יהיו 80 מיליון הבקועים. זאת אומרת, זה מספרים ששום בעל חיים לא יכול לעמוד בו ולהתרבות בקצב הזה ולאכול יותר ויותר. זו אסטרטגיה מאוד מאוד חכמה. המינוס של האסטרטגיה הזאת זה בעצם שאתה מגיע לנקודת חוף ספציפית, שהיא בעצם העקב אכילס של המין הזה. כי כל הצבים של האוקיינוס ההודי באים לחוף אחד של 5-7 קילומטר, כל הסיכון הוא שם, זאת אומרת, אם חס וחלילה, יש שם זיהום, כמו שהיה לנו, זיהום של אירוע של שמנים או משהו כזה, אז החוף הזה מת, וגם השנה...
מה שנקרא, לשים את הביצים בסל אחד, תרתי משמע.
בדיוק. זו בעיה, זה יכול להיות, כאילו, אנחנו יכולים ליצור מזה בעיה מהותית.
וואו, עכשיו, אני מבין שההזדווגות הזו בין הצבא הזו לצב הים מסוג קרני הזה, ככל הנראה, לא נראה פה ביצים בסיפור הזה, נכון?
בוש, מה זה אומרים? תראה, תשמע, זה לא נורמלי.
אז פורסם לפחות, אני מוכרח לומר שזה לא מהידע שלי, אלא זה מה שהיה כתוב.
תראה, בעיקרון, הזדווגויות כאלה בין מינים קורות בטבע, נדיר, אבל קורה. בדרך כלל לא קורה, זאת אומרת, בדרך כלל הצאצאים לא פוריים, וגם אם הם פוריים, אז הצאצאים לא יהיו פוריים. זאת אומרת, הם לא יוכלו, זה כמו פרד בסוס וחמור. זאת אומרת, לא יהיה המשכיות של דבר כזה, ולכן לא יכול להתפתח כאן איזה תת מין חדש או משהו כזה, וזה ביותר ברמת האירוע שקרה, כי העונה עכשיו, עונת ההזדווגות החלה, יכול להיות שהנקבה הזאת עם הפרישה פרומונים, הזכר הריח את זה, בריחות האלה הם די דומים סך הכל, ולכן ההזדווגות קרתה.
עכשיו, המפגש הזה תועד? זה משהו ש...
כן, כן, כן. זה כל העניין, אחרת לא היינו יכולים להוכיח. זאת אומרת, אני במהלך העשרה הימים האחרונים מתכתב עם מומחים בעולם שמתעסקים בעצם גם עם המינים האלה, כי אני פחות מכיר אותם. זה התחיל עם זה, זה התחיל עם דיווח של מישהו שצילם את ההזדווגות ושלח לי, ששאל בכלל מה הוא רואה שם, כי הוא לא היה בטוח אם זאת הזדווגות. והוא שלח את התמונות שלו, ואחר כך הגיע פקח לאזור, והוא צילם גם מתחת למים את מה שקורה, ואז צריכנו באמת לראות בתמונות שמתחת למים, שמדובר על נקבה שהיא לא המינים המקומיים שלנו. ואחרי 10 ימים של, בוא נגיד, שיח מייגע עם חברים ממלזיה, מאומן, מאנגליה, כמה מומחים עולמיים שבאמת מתעסקים עם המינים האלה, הצלחנו לגרד מתוך התמונות, בעצם שספרנו את הלוחיות בטן של הצבא הזאת, והצלחנו לראות ככה באיזה, אתה יודע, חלקיק שנייה של הוידאו, שיש לה 4 לוחיות, שזה מה שאומר שזה צב ים אוליב רידלי ולא חום, כי לחום יש את 3 לוחיות. קיצור, הגענו להחלטה שהיא... פיזית, מבחינת הצורה של המין, שזה חד משמעית, אוליב רידלי, אין כאן שאלה לגבי זה, וזה באמת אירוע מאוד מיוחד ומעניין, כי באמת, כמו שאמרנו, לא היו כאלה מעולם במפרץ אילת, וגם בכל ים סוף היה תצפית אחת ב-2006.
וואו. טוב, תודה לך על הדברים, דוקטור יניב לוי, מנהל המרכז הארצי להצלת צבי ים ברשות הטבע והגנים, תודה.
בכיף, תודה לכם.
תעלומת הענן המוזר במאדים. במשך שנים מופיע על פני מאדים ענן ארוך ומשונה, תופעה שחוזרת על עצמה מדי שנה, ונוצר ונמוג במשך כ-80 יום. במחקר חדש נחשפים סודותיו של אותו ענן מסתורי בזכות המקפת של סוכנות החלל האירופית, שחמושה במצלמת האינטרנט של מאדים, כך היא מכונה. שלום לפרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה וחוקר אטמוספירה וחלל, שלום.
שלום, בוקר טוב דודו ולמאזינים.
אז למד אותנו על התופעה המוזרה הזו, מהו אותו ענן?
זה ענן אורוגרפי, ענן שנוצר כתוצאה מפגיעה של רוח אופקית בהר, ברכס הרים גבוה. מכירים אותה גם מכדור הארץ, נוצרים עננים מאוד יפים מעל ההר עצמו או במורד הרוח, בהמשך הזרימה של האוויר מאחורי הרכס, וזה קורה כאשר האוויר עולה וידי המים שבו מצטננים והולכים, כי ככל שמתרחקים מפני השטח, הטמפרטורה יורדת, כנ"ל גם במאדים, ופשוט עדי המים מתעבים והופכים או לענן של טיפות מים, ובמקרה של מאדים מדובר על קרח, ענן ארוך מאוד של קרח, שמסתרע מעל פסגתו של אחד מ4 הרי געש גדולים שנמצאים באזור טרסיס על פני מאדים, בחצי כדור הדרומי, יש את הר אולימפוס הגבוה ביותר, מעל 20 קילומטר, והענן נוצר דווקא מעל הר שנקרא ארסיה מונט, שגובו כ-16 קילומטר לערך, ומה שהחוקרים שפרסמו את המאמר שלהם ב-JGR, Journal of Geophysical Research, מראים שהענן הזה נוצר לפני עלות השחר, שהרוח הקרה פוגעת ברכס, מטפסת לאורך המצוק, ובגובה של 16-17 קילומטר, עדי המים שנמצאים בתוך האוויר, מתחילים להתגבש ויוצרים כבישי קרח, ונוצר ענן ארוך מאוד ומרשים ביופיו, וזה ממש הייתה עבודה בלשית לפענח, כיצד הוא נוצר, איכן הוא מופיע ומדוע הוא נעלם גם.
וואו, שמע, זו הזדמנות מצוינת לדבר באופן כללי על מזג, שוב, אני לא שמש במזג אוויר כמובן, אבל באקלים, במה שקורה במאדים, מה בדיוק קורה שם? אתה מדבר על עננים עם קרח וכולי, מה קורה שם מבחינה אקלימית במאדים?
אז יש, קודם כל נגדיר למאזינים שלמאדים יש אטמוספירה, היא אטמוספירה מאוד דלילה, הלחץ בפני השטח הוא רק 6 מיליבר בהשוואה ל-1013 בגובה פני הים בכדור הארץ. זאת אומרת, אטמוספירה מאוד מאוד דלילה, וברובה
96% פחמן דו-חמצני, CO2, שגם נמצא בכתבים בדמות קרח יבש. אבל יש עוד מרכיבים באטמוספירה, גם די מים כאמור ועוד גזים שונים, ושתי התופעות האופייניות לאקלים של מאדים הן סופות אבק גדולות והיווצרות והיעלמות של עננים שקשורים לטופוגרפיה, כמו הענן הזה שמדיברנו עליו, שאגב משתרע לאורך 1,800 קילומטר, זאת אין כאלה דברים בכדור הארץ שלנו. אז זה באמת ענן חריג, ולכן הוא תפס את העין של החוקרים, שאגב עשו עבודת בלשות על צילומי חלליות עוד משנות ה-80. הם הסתכלו על תמונות של וייקינג מ-76, וכמו שאתה אמרת, מרקס אקספרס שניצאת היום, אבל גם הקפות נוספות, כמו החללית ההודית שניצאת במסלול סביב מאדים, והם כמו פאזל כזה אספו תמונות של הענן הזה, והצליחו לשחזר יפה את ההיווצרות שלו. מה שמיוחד אגב, ואופייני לאטמוספירה של מאדים, זה המהירות של הרוחות בגובה רב. המהירות כאן מגיעה לקצב מסחרר של התפשטות שענן תוך כמה שעות מ-0 ל-1,800 קילומטר במהירות התפתחות מסיבית של עשרות מטרים לשנייה. זאת אומרת, תופעות שאנחנו לא מכירים מכדור הארץ, וצפינו בהם לראשונה במאדים, והענן הזה כאמור נמצא בגובה 45 קילומטר מעל פני השטח, מתפשט במשך 2.5 שעות, ואז הרוח בגובה הזה שוכחת או נחלשת, והוא מתנתק מההר שיוצר אותו, ונסחף אל תוך הצהריים למאדים, ולאט לאט מתפוגג ונעלם. ולמחרת בבוקר, שוב, לפני עלות השחר, הוא נוצר מחדש. אז הם הצליחו לזהות מין מחזוריות שנתית כזאת, שבמשך 80 יום מתוך השנה של מאדים, שהיא כפולה באורכה מהשנה שלנו, מעל 600 יממות של כדור הארץ, בתוך 80 יום יש את הענן הזה, ענן מיוחד ומעניין, ושאלת על האקלים ומזג האוויר במאדים. צריך לזכור שהאטמוספירה דלילה, ולכן רוב החום שמגיע מהשמש בורח אל החלל, מה שהופך את הפלנטה הזאת למקום קר מאוד מאוד ויבש, מדבר שהטמפרטורה הממוצעת על פניו היא 50 מעלות מתחת לאפס.
וואו.
ורק לעתים רחוקות, בעיקר בקיץ, באזור קו המשווה, כשהקרינה היא מרבית, אנחנו מגיעים לטמפרטורה שקרובה ל-0 מעלות צלזיוס בפני השטח, ואז חלק מהמחקרים מראים שיש אולי סיכוי להפשרה הדרגתית או זמנית, כלומר הפשרה וכיפאון חוזר של מים שנמצאים כקרח או כתמיסה מאוד מאוד מלוכה, רוויה, מתחת לקרקע. ומוצאים כל מיני סימנים של נביעות כאלה על דפנות של מכתשים וודיות במאדים.
טוב, לא סביבה אופטימלית לחיות בה, אבל אולי הטובה ביותר לנו בני אדם בהשוואה לכוכבי לכת אחרים.
בלי ספק, מאדים הוא הקנדידט הכי טוב להתיישבות אנושית, ודיברנו על זה בתוכניות קודמות, ואנחנו יודעים שלפחות חלק מהעוסקים בדבר מתכננים באמת מושבה במאדים. אילון מאסק מדבר על זה שהוא רוצה תוך 3 שנים להקים מושבה, אבל כאמור התנאים יהיו קשים ביותר, בגלל שהלחץ מאוד מאוד נמוך, הטמפרטורה מאוד מאוד קרה, והרוחות מאוד חזקות. סופות אבק זה עניין שגרתי במאדים, ולטפל חלליות וציוד אלקטרוני רגיש בסופות אבק גדולות זה בעייתי מאוד. הענן הזה, אני חושב, מדגים לנו גם כן תופעות שאולי בקושי הבחנו בהם במאדים, ואני מאמין שיש עוד כאלה שנגלה, כולל מה שפרסבירנס שנחתה לפני חודש, ועכשיו מתחילה למתוח את שריריה הווירטואליים ולצאת לנדודים שם במכתש שבו היא נחתה, תגלה לנו הרבה דברים על מאדים שעוד לא ידענו, אני בטוח בכך.
טוב, כמובן אנחנו נעקוב, כי זה באמת מרתק מה שקורה שם באותו כוכב לכת. תודה לך על הדברים, פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה וחוקר אטמוספירה וחלל, תודה.
כן, כן, נתראה, דודו.
גיבושון וגם פסיכומטרי לצמחים. הכירו מערכת שבוחנת איזה צמח מסוגל להתמודד בצורה טובה יותר עם עקות סביבתיות, עם סטרס. בפקולטה לחקלאות באוניברסיטה העברית מתבצע בשנים האחרונות מחקר שבודק את תגובת הצמחים לעקות סביבתיות במטרה לשפר את הזנים ולהפוך אותם לעמידים יותר לבעיות כמו למשל יובש, מליחות וחום. המחקר עצמו התפרסם באמבו ריפורט, ומי שהוביל את המחקר הוא פרופסור מנחם משה ליון מהחוג למדעי הצמח בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה באוניברסיטה העברית, שכבר נמצא איתנו על הקו. שלום לך.
שלום דודו.
רק נספר שהמחקר נערך יחד עם פרופסור רוני וולך מהמחלקה למדעי הקרקע והמים. אז בוא ספר לנו איזו מערכת פיתחתם.
אז בעצם המערכת הזאת עושה בדיקה שהיא יחסית מהירה, שאנחנו קוראים לה סימולציה. היא עושה סימולציה של איך צמח יגיב אם נשנה לו את התנאים, אבל במקום לגדל את הצמחים בשדה ולחכות ולמדוד, ודבר שהוא גם יקר וגם לוקח הרבה זמן, אנחנו עושים את זה במספר ימים, או לכל יותר במספר שבועות, במערכת שיודעת גם מצד אחד להעיק על הצמח, וגם מצד שני לבדוק את התגובות הפיזיולוגית שלו. אני אתן לך דוגמה, זה כמו ששמים מישהו על איזשהו הליכון, מחברים אותו להמון המון אלקטרודות, ומודדים לו את הלחץ דם, ואת הדופק, ואת הסטורציה בדם, ותוך כדי זה מעיצים לו את המהירות של ההליכון, או משנים את הזווית. וכך אנחנו יכולים לבדוק איך הפעילויות הפיזיולוגיות שלו מושפעות מהמצב הפיזי שלו, מהמצב הריצה למשל.
ספר לנו על המערכת עצמה, זאת אומרת, איך בניתם אותה, איך יצרתם אותה?
התחלנו לעבוד עליה שחיפשנו דרך לאפיין כמות גדולה מאוד של צמחים. אנחנו עובדים, כשאנחנו משווים צמחים, אנחנו לא עובדים על אחד או שניים, אלא ממש על מאות במקביל. והסיבה היא כי יש המון המון זנים. כל צמח שאתה מסתכל עליו, גווניה או חיטה, אין זן אחד. יש מאות ואלפי זנים שונים, ושאתה רוצה לעשות את אותו גיבושון, כמו שקראנו לו, אתה צריך להביא את כל המועמדים. ולמעשה אתה לא יודע מראש מי יצליח ומי לא, ולכן אתה חייב לתת להם מבחן דומה. אנחנו ניפסנו מערכת שאפשר להעמיד עליה המון 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 צמחים, הם גדלים בעציצים. ולבדוק את כולם במקביל, כלומר, באותו מקום, באותה טמפרטורה, באותה קרינה, כך שהתנאים מסביב דומים, רק שכל צמח יקבל עקה שונה. ולכן בנינו מערכת שכל צמח יש לו מעין מזרקים כאלה מיוחדים, שיודעים לתת לו מליחות ברמה שונה, או דשן ברמה שונה, וכמובן יובש ברמה שונה, ברמה מאוד מאוד מדויקת. כלומר, מצד אחד אנחנו יודעים כמה אנחנו רוצים להעיק על הצמח, ושני אנחנו בודקים איך הוא מגיב ביחד לחבר שלו. ממש כמו, תחשוב, ציון פסיכומטרי כזה, שכולם מקבלים את אותו מבחן, ועל פי הציון אתה מנחש מי יצליח יותר טוב בפקולטה להנדסה ומי יותר טוב בפקולטה למדעי הטבע, למשל.
עכשיו, סקרנת, איך צמחים מגיבים למצבי סטרס? זאת אומרת, אני משער שמדובר בגלל שמדובר באורגניזם עתיק עם שלל מנגנונים וכולי, אני משער שיש להם לא מעט דרכים להתמודד עם מצבי עקה.
זה נכון. הסיבה הראשונה הם צמחים לא זזים מהמקום, נכון? הם כל הזמן עומדים במקום, ואם חם או קר, הם לא יכולים ללכת לשתות מים. הם חייבים להגיב לתנאים שקרו כרגע סביבם. נתחיל מהתהליך החשוב ביותר שהוא הפוטוסינתזה. הצמחים למעשה, את כל המזון שלנו והבגדים שלנו, הם מייצרים בתהליך מופלא אחד שמתחיל מקיבוע של פחמן דו-חמצני, על ידי אנרגיית השמש. הפחמן דו-חמצני הרי נמצא באוויר, אנחנו פולטים אותו בתהליך הנשימה שלנו, ומה שאנחנו פולטים משמש את הצמחים כמולקולה או כמזון, שהם צריכים לקלוט מהאוויר אליהם, ובעזרת אנרגיית השמש, הם הופכים שישה פחמנים כאלה למולקולה אחת של גלוקוז למשל. כדי לקלוט אותם מהאוויר, הם חייבים לפתוח פתחים זהירים בעלים, שנקראים פיוניות, ממש כמו פיות קטנים, ככה זה נראה במיקרוסקופ, והיופי בפיוניות האלה, שהן יכולות במצב פתוח יותר או סגור, על פי התנאים של הסביבה. הצמח בכל רגע נתון חש את הסביבה, הוא ממש מודד כמה אור יש לו, כמה לחות, כמה חם, כמה CO2, ולפי זה מחליט מה יהיה גודל הפתח. ככל שהפתח גדול יותר, הוא יקלוט יותר CO2. הבעיה, ופה זה הפרדוקס הגדול, ברגע שהפתח פתוח לרווחה, אמנם נכנס הרבה CO2, והצמח יכול לעשות הרבה פוטוסינתזה, אבל באותו זמן הוא מאבד הרבה מים, ואז הוא בעצם חוסך את עצמו לסכנת התייבשות. ולשאלתך, התגובה הראשונה של הצמחים כמעט לכל הקוט היא סגירת אותם פיוניות, כניסה למעין הגנה שבו אין עיבוד מים, אבל מצד שני גם אין ייצור. זה בעצם מצב של קיבעון שבו הצמח הוא במצב הגנתי ולא במצב יצרני.
שמע, אנחנו באמת שוכחים שמדובר באורגניזמים שלא מסוגלים לזוז, ולכן הם, ההתמודדות שלהם צריכה להיות הרבה יותר יצירתית, בהשוואה לבעלי חיים למשל, או אלינו, בהנחה שאנחנו לא בעלי חיים, שאנחנו מסוגלים לזוז וכולי. אני משער שיש עוד אין ספור מנגנונים שמסייעים לצמחים לשרוד.
עובדה שהם
שרדו, אבל בסופו של דבר, השורה התחתונה של מחקר כזה, היא, או של פיתוח מערכת כזו, היא שאפשר באמת לבחון גידולים שהאוכלוסייה מסתמכת עליהם, כשכולנו מסתמכים עליהם כמקור למזון, וכך אפשר לדעת איך הגידולים האלה יתמודדו עם כל מיני מצבי עקה שונים?
בהחלט, בדיוק. אנחנו למעשה רוצים בסוף להוציא את הצמחים לשדה, כי רק שם באמת אפשר לבחון את הביצועים האמיתיים שלהם. אבל כמו שאמרתי קודם, יש לנו אלפים של זנים, אז את מי נוציא? אז הבדיקה פה מאפשרת לנו באמת לסרוק מאות ואפילו אלפי צמחים בזמן קצר מאוד, ולעשות מה שנקרא ניחוש מושכל, מי יצליח יותר טוב בשדה. בגלל זה גם קראנו לזה הפסיכומטרי, גם שאתה מוציא ציון פסיכומטרי גבוה מאוד, עדיין לא בטוח שאתה תהיה מצטיין הרקטור. אבל יש לזה סיכוי יותר טוב. וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. אנחנו חוסכים המון זמן בשטח כך.
שמע, מאוד מסקרן. תודה לך על הדברים, פרופסור מנחם משה ליון, מהחוג למדעי הצמח בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה באוניברסיטה העברית. תודה.
תודה.
I went to the police, like a good American. These two boys were brought to trial. The judge sentenced them to 3 years in prison. And suspend the sentence. Suspend the sentence. They went free that very day. I stood in the courtroom like a fool. And those two bastards, they smiled at me. Then I said to my wife, for justice, we must go to Don Corleone.
היום לפני 49 שנה בדיוק הוקרנה לראשונה יצירת המופת הקולנועית הסנדק, ולכן נמצא איתנו על הקו האיש שמציע לנו הצעות שאי אפשר לסרב להן. ההצעה הפעם היא פשוט לעסוק בסרט הסנדק. יונתן גת לשעבר, ג'אט מרצה לתרבות, עורך ומגיש התוכנית פסטיבל קם בכאן תרבות, שלום.
שלום דודו.
תקשיב לי, סרט שאני גיליתי לצערי רק בשנים האחרונות, איך אתה מסביר שעד היום מדובר ביצירת מופת מדהימה? הנה אנחנו עוסקים בה.
אוי, וואו, יש לך 3 שעות? כמה תוכנית? 3 שירים זה 3 שעות? סתם.
אנחנו מיד נפנה
שעתיים. אין לך שעתיים מספיקות בשבילי, רק בשביל הדבר הזה. אבל תשמע,
כן.
מה אני אגיד לך? יש מספר אלמנטים מאוד חשובים בסרט הזה שהפכו אותו באמת לכזה מיתולוגי. האחד הוא מרלון ברנדו, שבאמת היה אחד השחקנים הגדולים ביותר בתולדות הקולנוע ההוליוודי, האיש שהלך נגד השיטה ההוליוודית הצרכנית והצווחנית שהייתה לפני. השיטה ההוליוודית הייתה מאוד אקספרסיבית, השחקנים תמיד מיררו בבכי או זעמו בצורה בלתי נסבלת, ופה אתה רואה את מרלון ברנדו בשיטת האקטורס סטודיו של איליה קזן, היה סטודיו כזה של שחקנים, שלימד את מרלון ברנדו להחזיק, שימו לב דודו, אתה בטח מכיר את זה, 7 שמיניות בפנים, שמינית אחת רק להוציא החוצה.
מה, זה באמת היה זרם אחר של דרך שבה השחקנים שיחקו, כן?
חד משמעית. חד משמעית, אם תראה את הסרטים של לפני שנות ה-50, לפני מרלון ברנדו, אתה תראה אנשים מאוד אקספרסיביים, תיאטרליים, עם תנועות גדולות, עם הגזמות, כן? תמיד דיבות כאלה גדולות מהחיים. מרלון ברנדו עוצר את הכס בתוכו. שים לב, הסנדק לא עושה דבר בסרט. הוא מלטף חתול ומאכיל דגים, ואנחנו מתים מפחד ממנו, מהאיש הזה. כולם מתים ממנו בפחד, ואנחנו אף פעם לא רואים אותו עושה שום דבר. הוא רק מדבר. אבל, זה בדיוק העניין. מבפנים, הוא גואש ורותח, כן? כשהוא שומע שדברים נעשים שלא כמו שהוא רוצה, אנחנו נותנים בו מבט אחד חטוף, ואנחנו מבינים איך כל הרוע וכל האלימות הולכת להתפרץ, מבלי שהוא עושה שום דבר, שזה הדבר הכי מפחיד דרך אגב. הוא גם ממלמל, אנחנו כמעט לפעמים לא מבינים מה הוא רוצה. שזה בעצם, אם תרצה, קצת אנלוגיה לדמות האל, שאתה אף פעם לא מבין מה האל כל כך רוצה ממך. אתה גם אסור לך לדבר איתו חלילה, אסור לך בכלל
מעניין.
למרות את דברו, האלוהים אף פעם לא מובן. אלוהים, אתה לא יודע מה הוא רוצה. ואתה רק יכול לפחד ממנו. זה בעצם האידאה של החוק, כמו שקפקא תמיד דיבר על החוק, על האב, על האל, בעצם שהמנגנונים האלה שכולם פוחדים מהם. והוא הצליח לגלם את הדמות הזאת, בלי צורך להיות אלים, אגרסיבי, תוקפני, ברוטלי.
אפשר לומר שאפילו ההפך.
אפילו להפך. הוא קונה את
הפוזים. זו דמות, תקשיב, הרי מדובר באדם שהוא רוצח בשוטף, איך לומר, ובכל זאת זו דמות אהובה שאתה לגמרי מזדהה איתה. אתה הולך איתה.
נכון מאוד. כי יש גם רספקט, ויש גם... תשמע, יש עוד משהו אחד. הממזר הזה, מנובל הזה, פרנסיס פורד קופולה, אני אומר מנובל בקטע טוב, כי הוא פשוט גאון, השתמש בנינו רוטה הגאון, המלחין הענק, המלחין האיטלקי הענק, שאין בן אדם על פני כדוע הארץ שלא מכיר את הלחן של הסנדק, השתמש בו, והוא לקח אותו, כי הוא היה המלחין הגדול של פדריקו פליני בסרטים האיטלקיים. ואם תקשיב לנעימה הזאת, הרי הנעימה הזאת בכלל לא מגלמת אלימות. הנעימה הזאת לא, נורא נורא רומנטית.
רומנטית, מסורת איטלקית כזה, מין משהו
נכון,
כזה.
נכון, כן, סוג של איזה ריקוד איטלקי כזה נחמד. נכון. אבל מה הוא אומר, המנובל הזה, פרנסיס פורד קופולה, כשהוא לוקח בכוונה.
אתה מרואיין הבוטה ביותר שהיה לנו בתוכנית. זו נקודה קריטית, אוקיי.
למה הוא לוקח אותו בכוונה? נינו רוטה היה כבר מותג על בזמנו, כבר אז. למה הוא לוקח אותו בכוונה? ולמה הוא מבקש ממנו ליצור את היצירה הזאת בכוונה? ולא מוזיקה מאוד אלימה ותוקפנית. זה בדיוק הפטנט. זה מה שהסנדק היה רוצה שאתה תשמע בזמן שהוא חונק מישהו בחדר.
וואו.
הבינות אותי, דודו? הוא משמיע לך מוזיקה של מסעדה איטלקית, כאילו מגניבה כזאת חמודה, מלאת דמעות ורומנטיקה, כאילו כדי להשתיק את מה שקורה מבפנים, את מה שהמאפיונרים עושים. זה מה שהמאפיונר רוצה שתחשוב עליו. תחשוב רגע שנייה אחת על המאפיונר. עוד רגע, דודו, תחשוב שנייה איתי ביחד על המאפיונר. תראה איך הוא מתלבש. הוא מתלבש אלגנטי, הוא הולך לאופרה, הוא הולך למסעדות אוכל ספגטי, הוא לא הווריאן של הרחוב.
נכון,
הוא משתדל להיות...
נכון.
כן, הוא משתדל להיראות בטעם טוב, הוא משתדל להיות בקלאס, אבל מה? לפעמים זה קצת בורח לו שהוא הווריאן, כי החליפה אפס לב שבט מי יודע מה. זה כאילו לא תפור מספיק טוב. מיוחד בגלל שהם גברתנים כאלה שרירים וגדולים, אז החליפה לא יושבת להם כל כך טוב. פתאום אתה רואה צלקת, כן? פתאום אתה מציצים לך כל מיני סודות וכל מיני רמזים שהבן אדם הזה הוא לא בדיוק כזה אלגנטי, אבל זה כסות. אז יש לך פה את מרלון ברנדו, שמשחק בשיטה הזאת שבה הוא לא מוציא חוץ את האלימות שלו, אלא עוצר אותה מבפנים. יש לך את המוזיקה הפנטסטית הזאת של נינה רוטה, שכאילו מדמה משהו רומנטי ונחמד, ואינוסנט, ויש לך פה את האלגנטיות של המאפיונר החדש, שהבין שאסור להיות עבריין מרופט כזה, עם מלוכלך, צריך להיות מאוד מאוד אלגנטי, והראה לך יצירת מופת.
שמע, אני חושב, בוא נוסיף עוד משהו לתבשיל הזה שאתה רוקח ומפרק את הסרט דרך כל מיני אלמנטים. הסרט עצמו גם עוסק באכזבה מרשויות החוק ככאלה שמולידות צדק. זאת אומרת, זה משהו שהרבה פעמים גם האזרח הפשוט מאז ומעולם הרגיש שכשאתה פונה למשטרה, שוב, זה לא ביקורת נקודתית, אלא אתה בכל מקום מרגישים את זה, שהצדק הוא לא באמת צדק, הצדק הוא צדק מאוד מאוד סלקטיבי וכולי, ולכן אני חושב, שוב, תקן אותי אם אני טועה, היצירה הזו מדברת לכל כך הרבה אנשים שמזדהים עם אדם שבא ואומר, אני פה השופט, אני עושה צדק, הרי יש שם נקודות שכביכול הסנדק נחשף בהם ככזה שאומר, רגע, אני לא יארוג אותו, כי פה צריך עין תחת עין, זאת אומרת, הוא קצת מין שופט כזה של מין צדק, אתה קצת הקבלת אותו לאל, וזו הקבלה מאוד מעניינת, אבל זה, שוב, רשויות, צדק, מה זה חוק, היחס בין חוק לצדק, כל הנושאים הטעונים האלה, ככל הנראה מדברים לאנשים וידברו מאז ומעולם ולתמיד.
חד משמעית. אגב, דודו, אמרת דברים כל כך חשובים, אם תחשוב על זה, זאת הסיבה שאנחנו תמיד מחפשים או את המאפיונר או את הבלש. הם שני אלה בעצם אנשים שהם תופסים את מקומה של המשטרה.
נכון.
הם תופסים את מקומה של המשטרה ומציעים פתרונות אלטרנטיביים. ואגב, בדיוק מה שאמרת, זה מה שעשה את אל קפונה למאפיונר כל כך מפורסם, כי הוא הציע לכולם להתגבר על חוק היובש. היה חוק היובש שאסר על אנשים למכור ולשתות אלכוהול, והוא כעבריין, למה הוא הפך להיות אהוב ופופולרי? מכיוון שהוא הציע לכולם את המשקאות האלכוהולים שאסור היה להם לקנות.
אגב, גם הוא הקים רשת של בתי תמחוי ועזר לאנשים לאכול בתקופות קשות. זאת אומרת, שוב, הדמויות המורכבות האלה שמאפנטות אותנו, שיש להם כל מיני צדדים, והם באמת מעבר לשיטה או מעבר לחוק וכולי, זה מאז ומעולם, ובאמת כאן בסרט זאת צפירה מופתית.
דודו, זאת הסיבה שהוא עוד יותר מפחיד. כי הוא מקבל לגיטימציה חברתית, זה העניין.
נכון,
אתה צודק. אם הוא היה רק רוע בהתגלמותו ואנטי חברתי ואנטי סוציאלי לחלוטין, הוא לא היה כל כך מפחיד, כי פשוט היה הרבה יותר ברור, היה אפשר למקד עליו יותר את המטרה ולכלוא אותו.
נכון.
אבל פה הוא מקבל אהדה, יש לו לגיטימציה, הוא משחד את השוטרים, הוא משחד את השופטים, הוא משחד את כל הממסד כדי שיעמוד מאחוריו, הוא קונה אותם בזול, הוא בעצם השריף האמיתי של העיירה. הוא נשיא ארצות הברית.
וואו.
הוא בעצם לוקח את התפקיד של המבצע, של המחוקק, של הטליין ושל של הכל ביחד.
מדהים, ויש הרבה יצירות מופת כמובן שקשה אולי לראות, אבל חשוב לראות במקרה הזה, זה פשוט עונג של סרט, פשוט כיף גדול לראות את זה, סרט כיפי גם, כן.
אתה זוכר שדיברנו על שתיקת הכבשים, ודיברנו על זה כסרט מופתי גם כן, כמובן מעולם האימה והמתח, משהו אחר, אבל אתה זוכר, גם בשתיקת הכבשים וגם בסנדק, קטעי האלימות ממש הם די מעטים.
נכון.
כלומר, בסנדק לא כל הזמן יורים למישהו בראש. זה קורה, לא נגיד איפה, בשביל לא לקלקל, אבל זה קורה בדקות ספורות בתוך סרט של איזה שעתיים וחצי.
נכון.
אז זה גם כזאת התכנון המדוקדק והקפדני של פרנסיס פורד קופולה. להשאיר אותך כל הזמן בציפייה, לא לתת לך כל הזמן את ליטרת הדם, להשאיר אותך באמת על הכיסא, לחכות שזה יקרה.
זאת אומרת, עם טעם של עוד דם, אתה ממש
להשאיר אותך. בדיוק, כמו שאיצ'קוק לימד אותנו, ברגע שאתה מפוצץ את הפצצה, הסתיים המתח. תחכה.
שמע, עשית לנו לגמרי חשק לראות, וזה באמת סרט שראוי, וממש חובה לראות, אתם גם תהנו ממנו.
אני מסכים.
תודה לך על הדברים.
רק הערה אחת שאני חייב לגנות,
כן.
זה החלק השלישי של הסנדק. אני ממליץ, אם אתם יכולים, תימנעו מהחלק השלישי. שני הסרטים הראשונים מעולים, חלק השלישי, לא יודע מה קרה שם, הוא בעיניי לא ראוי לצפייה.
טוב, בסדר, צריך להתפרנס גם לצד האומנות. תודה לך, יונתן גרטלה, שעבר רג'ת מרצה לתרבות, עורך ומגיש התוכנית פסטיבל קם בכאן תרבות. תודה. תודה, דודו. ובמסגרת הפינה, ההיסטוריה המטורפת של העולם, נשמע את סיפורו של ג'יימס ברי, האיש שלא היה שם. שלום לעורך ומגיש העסקת מנהר הזמן, ערן מנהר, שלום.
אלן דודו, ג'יימס ברי הוא בכלל לא היה. הוא נורא פשוט, הוא פשוט התחיל את חייו בכלל כמרגרט אנד בקלי. מרגרט נולדה בשנת 1789, שנה גורלית, באירלנד, ולא הרבה ידוע על חייה כילדה. מה שכן ידוע זה שכשאחיה הגדול ג'ון עמד לפצוח בקריירה וגם מתחתן, המשפחה נפלה אל מעגל העוני, האבא נשלח לכלא, האח התחתן ועזב, אם המשפחה נאלצה להרוז את עצמה, גם את מרגרט ואת אחותה, והם עברו ללונדון, מי יודע, אולי שם הם ימצאו עתיד. דודה של מרגרט, באופן מפתיע, ג'יימס ברי, לא היה איש עשיר. וכשהוא מת, בשנת 1806, הסוד של הנכסים שלו חולק בין האחיו ואחותו, שזאת אמא של מרגרט. אבל יותר חשוב, ג'יימס המנוח היה איש עם חזון, והיו לו חברים, שניים מהם לקחו את מרגרט תחת חסותם ובנו לה עתיד. הם היו, אחד היה רופא, השני היה גנרל עם שאיפות גדולות גבוהות, הוא רצה לשחרר את ונצואלה, המולדת שלו. ואז צץ להם רעיון, אנחנו נשלח את מרגרט לבית ספר לרפואה. התוכנית הייתה שמרגרט תתחפש לגבר בשם ג'יימס ברי, על שם הדוד המת, והיא תעבור את הבחינות, ואז בדרך לוונצואלה היא תחשוף את זהותה והיא תסייע לגנרל במשימה שלו. וכך בנובמבר 1809 יצאה מרגרט לבית ספר לרפואה באדינבור תחת חזות גברית. בזמן הלימודים, ברי, נקרא לה עכשיו, למד אנטומיה וניתוח ותיאוריות וכימיה ורוקחות. היא נבחנה ב-1812 בכתב בעל פה וגם הגנה על התזה שהיא כתבה מול קהל, הכל בלטינית. היא עברה בהצלחה והיא הפכה לאישה הראשונה בבריטניה שהוסמכה כרופא. כרופא, בוא נגיד. והתוכנית שהגו שני הבחורים הטובים השתבשה. הגנרל עצמו נעצר ומת מטיפוס. מרגרט, בלית ברירה, המשיכה לעסוק ברפואה. היא המשיכה להסתתר מאחורי הזהות הבדויה שלה, בכל זאת ימים חשוכים יחסית באירופה, ואז בן שלנו מצטרף לצבא. היא נוסעת בזהות הזאת סביב העולם כולו, ממש. אבל ההישג הגדול ביותר שלה התרחש באפריקה הדרומית ב-1826. זה באמת סיפור מדהים, כי בזמן שהיא מוצבת שם בתור ג'יימס ברי, במסגרת השירות הצבאי, היא מבצעת ניתוח קיסרי באישה בהיריון. וזה היה הניתוח הקיסרי הראשון שבוצע על ידי אזרח בריטניה, בו גם הוולד וגם האם שרדו.
וואו. זה אומר משהו על הרפואה, אז כן, אוקיי, אבל וואו.
1826, אבל לא רק שניתוח קיסרי היה דבר די נדיר, האירוע הזה בזמנו היה יוצא דופן, הרבה משמע. ובזכות זאת החליטה האם הטריה לקרוא לבן שלה ברי. וברי שלנו עכשיו, ג'יימס ברי, מרגרט, המשיך לתפקד כרופא עד גיל 65 כרופא, לא כרופא.
וואו.
אז הוא פורש וחוזר להיות מרגרט. היא ממשיכה לחיות בלונדון עד שהיא הולכת לעולמה מדיזינטריה ב-1865, ולמרות שהסיפור התפרסם כבר אז, הצבא ממשיך לשמור על המסמכים הרשמיים אצלו בסודי סודות במשך 100 שנה.
למה?
כי זה לא, אתה יודע, זה לא דבר מחמיא לדעת שאישה הצליחה לעבוד על המערכת ושינתה את כל חייה כגבר. היה לה משרת נאמן, קראו לו ג'ון, שעמד לצדה למשך 50 שנה, והיה לה כלב, ואתה יודע, קראו לה כלב? כמו הסיפור הזה, קראו לו פסיכי.
וואו, זה סיפור. אוקיי, תודה לך, ערן מנהר, עורך ומגיש העסקת מנהר הזמן, תודה.
תודה ביי.
אנחנו סיימנו את התוכנית להיום, נספר לכם מי עמל על המשדר, האורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדרה לויקר, לביצוע הטכני די-ג'י אלון נקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל, שיהיה לכם יום נעים ושקט, תקפידו על עטיית מסכות, שמרו על מרחק, גשו להתחסן אם טרם עשיתם כן. אנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית חדשה, תודה.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.